האנליסטים, הפועל פתח תקווה, כחול עמוק, כאן מאיר החלומות פתח תקווה, אנחנו אחרי המשחק אתמול עם הפועל ירושלים, והתחושות הם לא כיפיות במיוחד, אנחנו חייב לציין. היה לנו אתמול משחק לא פשוט. ערב טוב לכם, רותם שושני, דן ממליה ושי דרורי, ערב טוב. בואו נתחיל במה שלומכם קצר.
לא יודע... לא יודע כבר מה להגיד, כי ההגנה שלנו זה פשוט קטסטרופה.
ישר ולעניין.
כן, וזהו, להמשיך, יש הרבה להמשיך.
כן, יש לנו פרק גדוש בפרטים שהיו אתמול, ואנחנו ניגע בכולם, יש לנו באמת הרבה מה לדבר. בוא נתחיל עם סיבוב מהיר של כל אחד מכם. רותם, בוא נתחיל איתך.
כן, אז אנחנו קבוצה נאיבית בטירוף באמת במשחק הזה. ראיתי קבוצה שהיא ההפך מהקבוצה שבני לה מראה לנו במחזורים האחרונים. כמה טעויות, כמה מתנות ליריבה, ומה זה היה המשחק הגנה הזה. עד שאנחנו מקבלים את רז שטיין באמת במשחק מטורף, במשחק שקיווינו וציפינו לראות אותו מתחילת העונה, הוא מחמיץ את הפנדל בדקה האחרונה של המשחק, וההגנה שלנו עושה תורנויות בטעויות של גולים. עכשיו מתחיל הפלייאוף התחתון, יש פגרה.
זה מה שהוא הפריע לך, שהוא החטיא את הפנדל?
תשמע, היה עוד משהו שהפריע. אני יודע שיושב לך על הלב.
לא, אוקיי.
יושב לך על הלב.
תשאירו גם לרצועות משהו עליו.
כן, תשמע, זה לא... מסכים איתך שזה לא מתאים. ההשתקה הזאת לקהל וגם הכללות שהוא סינן לקהל. לא מתאים בכלל. אבל בסופו של דבר הוא עזר לנו. אני מקווה שגם הקהל וגם הוא ידעו איך...
טוב, זה סיבוב מהיר, נדבר על זה אחר כך.
כן, אז בקיצור, עכשיו מתחיל הפלייאוף התחתון, יש פגרה שבאמת תיתן לבן אילם את הזמן שהוא היה צריך כדי לחדד ולשחקנים את כל הדברים ואת הדרך שלו. הוא חייב להחזיר לנו את הקבוצה שראינו במחזורים האחרונים, קבוצה שנלחמת, קבוצה ממושמעת טקטית, ואנחנו נצליח להוציא נקודות, לנצח וגם נצליח להישאר בליגה.
שרי המאמין.
כן.
דן ממליה, בוא נשמע סיבוב מהיר שלך.
טוב, הבאתי קצת נתונים כבר לסיבוב המהיר. נתונים שמראים את הגישה שלנו יותר למשחק. במשחק הזה היה לנו 62 פסים קצרים, ב-62.9%, 63 אפשר להגל, לעומת 71 פסים ארוכים, ב-45%. אז היה לנו יותר פסים ארוכים, באחוזים פחות טובים. אז אתה רואה איך הגענו למשחק הזה. ממש ניבלנו מהפועל ירושלים. במשחק הקודם, אתם זוכרים כמה... מסירות מפתח היו לורד?
שש, חמש,
שש. איך אתה זוכר? אתה אפילו לא היית פה עדיין, איך הוא זוכר?
לא, הייתי.
הוא היה.
בדרבי הוא התכוון.
בדרבי, כן. חשבתי נגד הפועל ירושלים.
לא, במשחק הקודם האחרון.
שש משמונה.
נכון. אז במשחק הזה היה... במשחק הזה היה לכל הקבוצה שש מסירות מפתח, ועידן ורד לא היה בלי מסירת מפתח אחת, וככה באמת אפשר לנצח משחקים, למרות שההתקפה נראית יחסית טוב, אנחנו מפקיעים. במשחקים האחרונים, זה מה שדיברנו עליו בתחילת העונה שבעייתי.
עדיין, אתה מגיע למצבים שאתה חייב לשים אותם, ואתה לא...
ועדיין אנחנו יוצאים מוכזבים, נכון? כן, מההתקפה. אז באמת,
דווקא על המשחק הזה אני לא יודע אם ישר להגיד על זה שאתה מגיע למצבים ולא שם אותם, כי זה לא הייתה הבעיה שלנו, זאת לא הייתה הבעיה במשחק הזה. היו הרבה בעיות.
זה ששמת...
לא זה שהחטאת מלא פעמים מול השער.
זה ששמת שני שערים, זה גם בעיה גדולה. זה, סליחה, זה לא אומר, זה ששמת שני שערים, זה לא אומר שאתה לא בבעיה לכבוש שערים. אתה מגיע להמון מצבים ואתה לא מנצל אותם.
לא, לא הגעת אתמול להמון מצבים, יחסית לדרבי.
אלי מלך היה נגיחה לקורה ונגיחה ששפשפה את ה...
נכון, זה כן. נו, זה עדיין לא המון מצבים. החמצת
פנדל.
כן, פנדל.
זה כבר שלושה מצבים שאחד מהם היה חייב להיכנס. חייב להיכנס.
הפנדל לא נכנס מסיבות אחרות, אבל לא, באמת אני אומר את זה, אני לא צוחק עכשיו.
למה? למה הוא לא נכנס?
אתם אמרתם, אמוציות וזה, זה הסיבה שהפנדל לא נכנס. אבל אני לא, אנחנו מקדימים את המאוחר, וזה סיבוב מהיר. יש לך על משהו להוסיף?
זהו, הבאתי את זה בעיקר בשביל להראות את הגישה, שגם עוד פעם אנחנו חוזרים לארוכים, שאנחנו חשבנו שעברנו כבר את התקופה הזאת, ולא מבין למה נגד הפועל ירושלים, קבוצה בדרג שלנו, אנחנו צריכים ככה להיות בפאניקה, בעיקר במחצית הראשונה.
כי הם לא בדרך, לפי איך שזה היה אתמול, הם ממש לא בדרך שלנו.
אני גם לא מבין את האנשים שאמרו שאנחנו נלחם איתם על ירידה, איפה אנחנו ואיפה הם, באמת, תסלחו לי, אנחנו לא קרובים.
היה לך תקופה בעונה הזאת, שזה היה נראה ככה.
כן, רק שהם יצאו ממשבר.
הם יצאו מהמשבר.
הם מועדונים ניסיון בליגה, הם תקוע יתד, והם רגילים למאבק התחתית, והם יודעים מה צריך לעשות, איפה לשנות בינואר.
אני רוצה לגעת בזה בסיבוב מהיר שלי, זו נקודה טובה. שי, בוא נמשיך איתך, סיבוב מהיר.
אז אני אמרתי אולי אני קצת תהיה האופטימי היחיד פה בשולחן, ואני אגיד פשוט שזה פעם שנייה ברצף שהפועל מפקיעה שני שערים, לראשונה העונה, סך הכל הפועל הפקיעה שני שערים רק בחמישה משחקים העונה, שזה נתון אגום, שזה בא שתיים ברצף, אתה רואה איזשהו שינוי באמת גם ב... אם זה ניצול מצבים, אם זה הגעה למצבים, וזה באמת משהו שרואים מאז שבנילה מגיע.
כן, גם החמישה מול בני יהודה, היה גולים.
כן, זהו, אני מדבר... רביעה.
רביעה, סליחה.
אני מדבר כמובן רק בדיגה, בדיוק באתי להגיד את זה. אבל באופן כללי, אין מה לעשות, הנאיביות, בוא נגיד את זה ככה, סוג של...
מצחת היכולת. סתמה
את הגולל.
כן, זה מה ש... זה בדיוק הנקודה שניסיתי להעביר בנתונים, הנאיביות, כל הפסים הארוכים האלה שאתה עושה את זה יותר מסירות קצרות, זה באמת, זה נתונים של קבוצה נאיבית.
לגמרי.
אוקיי, אז אני רוצה בסיבוב מהיר שלי דווקא את מה שאמרת אתה, רק אם, כן, רק הפעם להסתכל במעלה הטבלה, לא על הפועל ירושלים, דווקא על הפועל חדרה. כי עוד פעם מי שראה את המשחק אתמול, עוד פעם שני הזרים שלהם כבשו, ולא רק שהם כבשו, הם גם בישלו אחד לשני.
כמו נגדנו, לדעתי גם היה שם בגול של דוניו, לדעתי אדנאי בשלו.
אני לא זוכר, אבל יש מצב זורם איתך.
לא, מדבון בשלו. בגול של, של אדנאי, אני חושב, דוניו בשלו.
בסדר.
אחד מהם, כן, אבל אתה צודק.
שורה תחתונה, המועדון הבין שהייתה בעיה, הם החליפו מאמן באמצע ינואר, מאמן שיהיה לו זמן עוד קצת להביא שחקנים משלו, ושני זרים שלהם פגעו, שזה ההבדל המינורי בינינו לביניהם, שאיך שהם ככה ברחו מהתחתית. אני לא אומר שהם יותר לא מועמדים לירידה, הם מועמדים, אבל הם הרבה יותר רחוקים מזה. בטח לך שהיו לפני...
תחתית בוערת, גם מקום מעלינו יורד.
שלושה, ארבעה מחזורים, אבל כן, אבל חדרה הבינו טיפת הבעיה, אם הם לא ירדו ליגה באמת שפו, אם הם כן ירדו, בסה לפחות, בסה להם לא לנו, לפחות הם ניסו. ועוד פעם, השני זרים שלהם, שהם באמת, זה מה שאתה צריך מסתבר בשביל לשרוד ליגה, שזה שני בינגויים. אדנה עם בשמונה משחקים שלושה שערים ובישול, ודוניו בשישה משחקים שלושה שערים ושלושה בישולים. אז ככה הנקודה למחשבה.
ואלעד מדמון.
בסדר, מדמון אין לנו אחד כזה, אבל הבנתם את הרעיון. חבר'ה, פתיח, נצא לדרך. בעזרת השם כמובן, ותודה לדי-ג'יי רונן כהן.
שמונה שנים חיכינו.
חבר'ה, אנחנו רק חייבים לציין את העובדה הפשוטה הזאת, שמבחינה מספרית עדיין לא ירדנו ליגה, אז רק תזכרו את זה בראש.
כן, מה אכפת לנו להילחם?
וגם היו דברים מעולם.
כן.
היו דברים מעולם.
כן, היו דברים מעולם, לא אצלנו, אבל היו דברים מעולם. בואו ניגש לתקציר המשחק שהיה אתמול.
זה יום רוח המשחק.
תשמע, האמת שכתבתי את האירועים, אז כל מי שמקשיב לי עכשיו, תהיו קשובים, כי יש...
דדק חגורות.
אז כבר בדקה, סליחה, הפועל הגיע למשחק נגד הפועל ירושלים, בטדי, בשעה 3:00, והמשחק התחיל, וכבר בדקה השישית, כדור נשלח לבסי, ומול השאר בסי שלח את הכדור החוצה. בדקה 26, קרן של גולן בני ורועי אלי מלך עם הראש שולח את הכדור ליד הקורה, רותם, אתה ציינת את זה גם מקודם. בדקה הראשונה של תוספת הזמן של המחצית הראשונה, כדור גובה של הפועל ירושלים לתוך הרחבה של הפועל, רז קרמי ביציאה פשוט הזויה ואין לי מושג מה הוא ניסה להשיג שם, הכדור היה 3/4 שעה באוויר, היה לו כל הזמן שבעולם להגיב.
לא, גם הכדור היה מאוד רחוק מהשאר.
בוא נגיד שזה לא היה צריך להיות טעות של שוער, לא היה לו סיבה לצאת, וגם אם אתה יוצא...
אתה חייב להגיע ב-100%, אתה חייב להיות בטוח שאתה מגיע.
תודה רבה, הוצאת את המילים מפי. זועבי קבע 1-0 למערכים. בדקה 57, סמואל בראון, שנכנס מהספסל, חוטף כדור מהחצי, משחרר ימינה לשטיין, שגם נכנס מהספסל. רז שטיין נותן רוחב לרחבה, ובסי דוחק 1-1 בדקה 57. ובדקה 59, אדלה משחרר כדור לאופק ביטון. אופק ביטון לא סופר לא את רוינאווי ולא את דרור ניר, חולף על פני רם לוי, בדרך לשער, נותן פס רוחב ו-2-1 להפועל ירושלים, יתרון שהחזיק לנו 3 דקות בקושי. בדקה 65 נגיעת יד של רוי אלימלך ברחבה, עודה הולך לבר ופנדל להפועל ירושלים, אותו אופק ביטון בעת וקרמי עדף את הכדור והפועל נשארת בחיים. ואז בדקה 74, רז שטיין מאגף ימין נכנס לאמצע, מניף רגל שמאל ומפקיע שער פשוט, באמת?
שער העונה.
שער העונה, שער מדהים.
כן.
הוא הלך על כל הקופה.
כן. חבל שמה שקרה אחרי הגול קרה. נגרגע בזה תכף, אבל הייתה תנועת השתקה לעבר הקהל, עם כל מיני מלמולים.
יש לדן מספרים שמגבים את זה.
מה?
תנועת ההשתקה.
תנועת ההשתקה.
כמה הוא רץ בתנועת ההשתקה?
יש לו יחס של השתקה אחת לכל גול העונה.
אל תעשה לי את זה. בדקה 74, 2-2 כמובן בתוצאת המשחק, בדקה 74, אדלי עם כדור ארוך קדימה, אנטוניץ' נוגח את הכדור לאחור, אלי מלך בחלומות ולא שם לב שיש מאחוריו את רויזמן, רויזמן אומר תודה ומפקיע את השלישי. בדקה 88, נגיחה נוספת של אלי מלך והפעם לעמוד. בדקה 95, הרמה של שיבלי לרחבה, אדלי ביציאה גרועה גם הוא, הגרף את הראש של אלי מלך ואחרי התערבות של עבר פנדל להפועל, אותו רז שטיין שכבש את השער השני, בעט את הפנדל לתוך המשקוף, והמשחק מסתיים. 3-2 להפועל ירושלים.
כמה אלי מלך בתקציר אחד.
כן.
כן.
לטוב ולרע נגיד את זה ככה. כמה נקודות מהמשחק הזה, לפני שאנחנו מגיעים באמת למערכים וכל מה שדיברנו, אז ההגנה באמת במשחק קטסטרופלי. איך אמרנו מקודם, כאילו כל אחד בתורו עשה איזה טעות.
כן, שום גול לא מחויב.
שום גול לא מחויב, כל הגולים הם פשוט מתנות שחילקנו. אני לא מבין גם איך עוד בשלב כזה של העונה אנחנו יכולים עוד בכלל להרשות לעצמנו לחלק כאלה מתנות.
אתה לא יכול להרשות לעצמך, זה הרמה של השחקנים שיש לך.
כן, עוד פעם, שאתה בונה את רוב ההגנה שלך השחקנים של ליגה לאומית, זה... כי ככה בנו את הסגל, אז גם...
ושחקן ליגה שלישית מגרמניה.
ליגה לאומית של גרמניה.
ליגה שלישית של גרמניה.
ליגה א'.
ליגה א' של גרמניה.
אגב, זועבי הפקיע בדקה הזאת גם בסיבוב הקודם נגד הפועל.
באמת?
כן.
באותה דקה?
באותה דקה.
מה אתה אומר?
וואלה, לא...
כאילו, בתוספת הזמן, יכול להיות 45...
שישימו לב לזה במשחק הבא בפלייאוף נגד ירושלים.
כן.
תשים לב לזה, אתה
בבקשה. אני אשים לב לזה.
אבל יותר הגיבור הטרגי של המשחק הזה זה חד משמעית רז שטיין, דיברנו על זה גם קצת מקודם בחוץ. אני רוצה שתשמיע את דעתכם כמובן.
וואו, אני רואה מה כתבת שם למטה ב3.
כן, אני בדיוק בזה נוגע. יש דברים שלא עושים מבחינתי. וזה לעשות שקט לקהל שלך עם מלמול. אני לא יודע באמת מה הוא מלמל שם, בוא נגיד שהוא קילל לכאורה, כי אני לא באמת יודע מה היה שם.
מה זה לא יודע? רואים בול בול מה
הוא אומר. בסדר, אבל בסדר, אני לא קורא שפתיים, אז אני לא...
ספר לנו מה הוא אמר, או שאחר כך.
אחר כך.
לדעתי דבר כזה לא יכול לעבור לסדר היום. בטח לא לקהל שהוא גם... אתה יודע, אנחנו מועדון של הקהל, אתה לא יכול לעשות את זה לקהל, זה פשוט לא עובר. אני לא יודע מה העונה שאיתנו.
אנחנו משלמים את המשכורות.
זהו, אנחנו משלמים את המשכורות. השורה התחתונה שלי זה שאני לא יודע מה יקרה, אבל אני יודע מה שלא יקרה. ולא יהיה פה שום עונש משמעתי, עד כמה שאני מכיר את המועדון הזה, ואני חושב שכן צריך להיות עונש, כי יש דברים שלא עוברים, וזה אחד מהם, ואני יודע שהוא יתנצל, ואמוציות, ומה שתגידו, אבל עדיין, בוא נשמע, אני רוצה לשמוע את דעתכם גם.
תשמע, רז שטיין היה השחקן העונה שלנו, שנה שעברה בלאומית, היה לו חלק עצום בעליית ליגה שלנו, הוא באמת מחובר למועדון, אני לא חושב שיש לו משהו אישית נגד הקהל, אני חושב שדווקא אולי לצוות המקצועי, כי אולי הוא כן מאמין יותר ביכולות שלו, למרות שהוא לא הוכיח את זה העונה.
אבל התנועה לא הייתה כלפי הצוות המקצועי.
נכון.
הוא לא רץ לספסל והקניד.
אני אומר שיש לזה חלק כנראה בזה שהוא עשה את זה. הוא גם לא שיחק עכשיו הרבה זמן, ופתאום הוא נתן כזה גול מהסרטים, 1-1,000.
אבל זה בדיוק מה שאני אומר. נתת גול מהסרטים, באת למשחק אחרון של הליגה הסדירה שפתאום באת, המשחק האחרון של הליגה הסדירה, נשארו לך עוד 7 מחזורים, תיקח את זה, תמנף את זה, תרוץ לקהל, תדליק אותם, תעיר אותם, תגיד, הגעתי, אני פה.
כן, באמת לא ברור לי למה הוא עשה את זה, באמת לא מבין מה, הקהל די תמך בו לאורך הדרך, זה לא שביקרנו אותו באופן לא מקצועי, כל הביקורת של הקהל הייתה נטו מקצועית, כי מאוד אוהבים אותו במועדון, אז באמת אני לא מבין למה הוא עשה את זה, לא היה לו שום סיבה, באמת מאכזב, כי זה יכול באמת אולי להכניס אותו ולתת לנו עוד כוח לסגל, מהספסל, או אולי בהרכב אפילו. באמת הוא נתן משחק ענק, וחבל שזה מה שנזכור מהמשחק הזה, ואני לא יודע אם הרווחנו אותו לשאר העונה עכשיו, כי זה המשחק שיכולנו להרוויח אותו.
מעניין מה הוא היה עושה אחרי אם הוא היה שם את הפנדל.
אני אמרתי לך, לדעתי הפנדל, הוא יחטיא אותו נטו בגלל כל האירוע הזה שהיה שם. לא בכוונה, הוא יחטיא את זה
בגלל שהיה באמוציות.
כן, הוא היה באמוציות.
הוא לא היה צריך לבעוט, וזו החלטה גרועה מאוד של בני לם שנתן לו.
חסר לך גם אנשים שיבטאו, תן לבאסי.
זה היה השחקן הכי חם שלך על המגרש, הוא בישל והוא כבש.
הכי חם לא בקטע טוב.
והוא גם לוקח את הנייחים שלנו.
לא, הוא היה חם בקטע של עצבים, לא בקטע של אני אש על המשחק עכשיו.
הוא בישל והוא כבש.
מה? זה קטע טוב מאוד, לא יודע מה איתך. לא כל כך הבנתי למה ריקן לא באת הפנדל. דווקא...
לא שריקן עכשיו בסיס של היכולת, אבל לא היה חסר מישהי.
שטיין היה פה את פנדלים שלנו.
כן, ואז שטיין הוא גם לקח את כל הנאחים שלנו.
כן, אבל זה היה עונה שעברה, ויש שחקנים חדשים.
תן לריקן, תן לסמואל, תן לבאסי, לא חסר מישהי.
לפי דעתי הוא רצה לתת לשחקן הכי חם על המגרש, אבל בקשר לרז שטיין, מה שהיה, שחקן שלא משחק כל העונה, ואתה יודע... משחק כאילו פה ושם כזה, לא מקבל הזדמנויות, באמת הוא קיבל, אבל מהצוות המקצועי לו, החדש לא קיבל.
זה לא נכון, אני מתנצל.
נגד, הוא מדבר תחת בני לם.
בני לם.
סבבה, עכשיו תקרא
לעונה. לא, אמרתי, הוא כן קיבל, אבל תחת הצוות המקצועי החדש הוא לא קיבל.
הוא עכשיו לא שחק איזה חודשיים.
כן.
בסדר, הוא אומר לעשות.
שאתה בא ואתה נותן גול כזה, ואתה מבשל כזה בישול, באמת, בישול חכם מאוד, אתה לא יכול לעשות כאלה תנועות, אתה צריך להוכיח את עצמך. אתה לא יכול לבוא ולקלל ולהשתיק וזה, זה לא התנהגות שראויה.
עוד נקודה גם לגבי הפנדל, כמה דקות לפני זה הוא נפצע קצת, וגם היה לו מאוד קשה לקום, והוא באמת, הוא היה במצב לא טוב, הוא צלה הרבה דקות, אז אני חושב שהוא גם לא היה הכי קשיר, כאילו, לבוא את הפנדל פיזית. אני חושב שהיה לו קשה, זה גם משהו שבני למה היה צריך לראות, לקחת בחשבון. באמת מבאס, אבל זה לא רק על רז שטיין החמצת פנדל לדעתי.
מה שכן, זה לא היה פנדל רע, הוא בעת עם עוצמה, אנחנו פשוט טיפה...
מה זה פנדל רע? כל פנדל שלא נכנס לשער זה פנדל רע.
כן, אבל אם היה כמה סנטימטר למטה, היית אומר, וואי, איזה פנדל מושלם, זה הכוונה.
אבל אם נספת, היו גלגלים.
בסדר, אבל אני אומר, זה לא שהוא בעת לידיים של השוער או ברשלנות.
הוא בעת בעצבים.
הוא בעת בעצבים.
אגב, זה להוסיף חטא על פשע, כי שחקן שבועט בעצבים, אתה נותן לו לבעוט פנדל. מה הם חשבו שיקרה, אני לא מבין.
אני אמרתי לך מה אני חושב, שהוא רוצה לתת לשחקן הכי חם שלו, שגם כבש, גם בישל, לבעוט את הפנדל, וזה מה שיצא.
אני חושב שרז שטיין יכל לקנות את עולמו במשחק הזה, והוא עשה את ההפך המוחלט מזה.
כן.
אני מקווה מאוד שהוא יקום מזה, וכן בכל זאת נרוויח אותו לשאר הליגה.
תשמע, אולי אני טיפה יותר קיצוני, יותר נפגע, יותר זה, אבל אני לא אגיד כאילו עכשיו דברים קיצוניים, אבל... הוא לא, לדעתי אפילו שלא יהיה בסגל המשחק הבא, כי אין, אמרתי לך, יש דברים שאתה לא יכול להעביר בשקט. ואם לא, ולא ייתנו פה עונש, הרי כולנו יודעים את זה, אז זה פתח גם לעוד דברים דומים.
כן, אבל לדעתי בסוף צריך לעשות החלטות קרות רוח. אתה מבין מה יהיה עכשיו טוב לקבוצה, מה עוד ייתן לנו סיכוי כלשהו להינצל. ואם זה אומר שרז שטיין עכשיו נכנס וכן מציג יכולת טובה, אני אתן לו.
טוב, אם אתם בדעה הזאת, אני מכבד את זה. ובזה נסגור את הנושא, ונמשיך לחלק המקצועי של התבניות משחק, של המערכים. אז בבקשה.
טוב, שחק, אני ראיתי 4-3-3 ספרדי, עם קשר אחורי, שזה היה דנירן ורוי נאווי.
4-3-3 ספרדי, זה טוב.
כן, יש ספרדי ויש הולנדי.
מה הולנדי?
הולנדי זה עם קשר התקפי, בלי קשר אחורי.
זה שהקש... במקום קשר אחורי יש לך קשר התקפי. כן.
זה ההבדל.
כאילו במקום שניים קדימה יש לך שניים אחורה.
הבנתי.
אתה יכול לנחש מאיפה זה הגיע.
יש איטלקי עם שני קשרים אחורי?
יש הגנתי, אני לא מכיר שקוראים לזה איטלקי. אבל יש גם 4-3.
בגלל שזה הגנתי, אני אומר איטלקי.
זה כמו מרסים, יש לך מרס טורקי, ויש לך מרס ילני, ויש לך מרס כוכבים.
מרס אינדיאני.
יש דבר כזה?
לא, זה מהספור. לא משנה.
אז שיחקנו 4-3-3, בסדר?
ספרדי.
כן, ספרדי. מבחינת התבניות, ורד שיחק ממש באמצע. הוא היה בעצם, הוא היה על הנייר, הוא היה בצד שמאל, אבל המפת חומר הייתה שהוא היה באמצע כמעט לאורך כל המשחק. גולן בני הלך לכיוון הקו, אבל לא יותר מדי. הוא היה מאוד קרוב לוורד, הם שיחקו מאוד קרוב אחד לשני. והכי הרבה מסירות בין שני שחקנים, היה בין רז קרמי לרם לוי, ורם לוי לדרור ניר עם 12 מסירות. אז אתה רואה מה קורה.
שחקים בהגנה ומעיפים כדור.
בדיוק, מביאים לדרור ניר, משם אני ראיתי הרבה פעמים דרור ניר מנסה לפתח התקפות בעיקר על הקו, לפעמים בסי, לפעמים לגולן בני, מי שהלך לכיוון הקו, עידן ורד קצת פחות, זה לא עבד, בני לם זיהה את זה, ובמחצית השנייה, כשהוא העלה את רז שטיין וסמואל בראון, הם נכנסו, ראינו הרבה חילופי מיקום ביניהם, וזה עבד טוב, יצרנו הרבה חורים בצד הזה של הפועל ירושלים בהגנה, גם הגול וגם הבישול של רז שטיין הגיעו מהאגף, לדעתי באמת החילופים במחצית היו במקום, שיפרו אותנו מאוד במשחק התקפה, אבל מה לעשות כשההגנה נראית ככה. מבחינת ההגנה כתבתי גם על זה שירושלים לדעתי סימנו את צד שמאל שלנו. תקפו את דרור ניר ורם לוי, וכל התקפה זה נראה שמישהו חסר שם, אחד מהם. תמיד היה להם יתרון מספרי שם, תמיד ראית 2-1. ולא ברור לי, הם משחקים כבר הרבה זמן ביחד. אמור להיות להם איזה תאום, תקשורת, לא יודע מה. ופה גם היה מקום של, הקשרים שלנו לבוא ולחפות. כשרואים שכל התקפה מגיעה משם ויוצאים משם דברים לא טובים לנו, לא הגבנו לזה.
הקשרים שלנו כל חוץ עומדים 4 קילומטר ממי שזורק את החוץ. אז אתה רוצה שיבוא לקבל כדור?
זה לא מובן לי, באמת, לא ראיתי.
מה הקטע עם החוצים בעונה הזאת? אני חייב שמישהו יסביר לי את העניין הזה. למה כל חוץ 40 דקות ולמה כל 40 דקות זה חוץ שהולך ליריב?
ודווקא שבני לה מגיע, במשחקים הראשונים הם הוציאו חוצים מהירים וניסו לשחק מהר,
והיה גם פתאום תבנית לחוץ.
כן, ועכשיו כאילו זה כאילו חזר לאחורה.
כן, גם לוקח הרבה זמן להוציא חוץ, שחקנים לוקחים את הזמן. באמת, זה קשה לראות את זה, וזה גם מהעניין של הגישה. לדעתי, העניין של הגישה יותר בעיה פה מהקטע של ה...
אתה רואה, כל חוץ בטלוויזיה שלימלך הוציא, הוא קורא לשחקנים, בואו אליי, בואו אליי. הוא אומר להם, הידיים, ממש, בואו אליי, ואף אחד לא בא.
כן,
אף אחד לא בא. כל החוצים זה לבסי.
ולא ראיתי חוץ אחד שלקחנו בו סיכון, של עכשיו להוציא מהר, לנסות להוציא למתפרצת, למרות שהיו תנועות. אבל אנחנו לא לוקחים סיכונים, וחבל. לך תדע מה פספסנו, איזה התקפות מסוכנות.
עוד פעם, כן, גם המתפרצות שלנו הם קצת, יש מה לשפר, אבל הקטע של החוצים אני לא מבין אותו, וכנראה אני לא אבין גם עד סוף העונה. טוב, אז אנחנו נמשיך מפה לחלק הפרסונלי, אבל לפני החלק הפרסונלי אני רוצה לספר לכם על מותג פנדה. בטח. פנדה, מותג האונליין הגדול בישראל, מוצרי שינה, מציע מוצרים מדהימים לשינה חלומית, מזרנים, מיטות, קריות, מצעים, סמיכות, ומה לא. מה היתרונות של פנדה? אז קודם כל, לילות ניסיון בביתכם, על כלל המוצרים. נסו כמו שצריך בבית, בלי הניילונים, בלי לחץ ובלי דאגות מיותרות.
גם קרית לפקוט עליה יש?
יש גם קרית לפקוט עליה. משלוח מהיר וחינם, מגיעים אליכם עד הבית, ואם לא אהבתם, ההחזרה היא ללא עלות נוספת. הזמנה אונליין מהבית במקום לרוץ בחנויות להתרוצץ יגיע אליכם, ושירות לקוחות סטנדרט של שירות שעוד לא פגשתם בישראל, ולכם חברי הפאנל מאזיני הפודקאסט האנליסטים, יש לנו 15% הנחה ברכישה דרך האתר. תזינו את קוד הקופון באתר של פנדה www.pandazzz.co.il ותקבלו הנחה על כל המוצרים באתר. קוד הקופון הוא HPT, הפועל פתח תקווה באותיות גדולות.
כן, כמו בדרבי, בתפורה.
אמרתי את זה כבר בפרק הקודם, אל תמחזר. ושתהיה לכם שינה חלומית.
אל תמחזר, תמחזר.
כן.
תמחזר. כן.
ואני רוצה שמפה נעבור לחלק הפרסונלי ברצועות. אנחנו עוברים שחקן שחקן, אומרים עליו דברים שהוא עשה, דברים שהוא בעיקר נראה לי בפרק הזה לא עשה. בואו נתחיל מהשאר רז קרמי.
רז קרמי.
אמרת הכל. בטון שלך, הכל ברור.
לא, כי אני אגיד לך מה, עד עכשיו לא היה לנו בעיות איתו מבחינת טעויות קריטיות שהוא עשה. אפשר להתווכח על הגולים שהוא קיבל, אם זה גול קל יותר או
כן,
גול קל
פחות. כן, זה לא היה ברור.
נכון, אפשר להתווכח על זה.
לא, אבל זה טעות שהפועל יכולה להרשות לעצמה.
נכון.
זה בדיוק כמו הסיפור עם רז שטיין, כי הוא בא ונתן באמת משחק גדול, עצר פנדל, אבל אנחנו נזכור רק את הגול שהוא גרם לנו.
גם בכללי זה העמדה של שוער, אתה יכול לתת משחק אחד טוב, טעות אחד והפסדת את המשחק, וזכרו לך את זה לכל החיים. זה הבעיה בלהיות שוער.
בדיוק, מה לעשות.
הוא רז קרמי, הוא במשחק הזה, הוא נפל בזה.
כן.
גיבור הטרגי.
אחד מהם. היו לו 5 בעיטות שניווטו למסגרת, להפועל, היו לו 2 הצלות, ספג 3 שערים כמו שאנחנו זוכרים. מבחינת המשחק רגל, אם זה עוד רלוונטי, 23 מסירות מדויקות מתוך 29, אבל 3 ארוכים מדויקים מתוך 9, בארוכים פחות עובד, מסירות קצרות הוא קצת פחות נלחץ, אתה רואים שהוא קצת, יש לו יותר ביטחון,
אם שוער מפספס מסירה קצרה, זה...
לא, זה לא חייב להיות.
מאוד בעייתי.
אם שוער מפספס כדור גובה, זה גם מאוד בעייתי.
כן, נכון.
ואצלנו ברוך השם, יש את הכל מהכל.
מסירות קצרות, אני רואה שהוא כאילו עשה הכל מושלם 100%, וזה... תשמע, בלי זה אין מה לצאת לקרב, מה שנקרא.
כן, את הבסיס הזה של המשחק רגל לפחות יש, באמת, אבל אנחנו נזכור רק את העניין של הבסיס של שוער, של... לא לעשות טעויות, לא לקחת סיכונים מיותרים, כל אחד אחר יכול במגרש, עדיף ההתקפה יותר, אבל באמת חבל, כי באמת הוא היה בסך הכל בסדר עד עכשיו, אנחנו כן צריכים יציבות בשער וביטחון, ושגם ההגנה תרגיש ביטחון, וזה יכול להרער גם את שאר השחקנים, יכול להיות שנרד פתאום יותר נמוך, או לא יודע, כל מיני כאלה.
רוצה?
כן, בטעות שלו, בשער שספגנו, מהרגע שהוא יצא, ראיתי כבר כאילו שהוא לא הולך להגיע לכדור הזה.
זה היה כדור מאוד מאוד רחוק מהשאר.
מאוד רחוק. כן, ראיתי כבר שהוא כאילו הולך לתפוס אוויר, וגם עד הגול של הראשון של הפועל ירושלים, הם לא עשו כלום, לא ראינו אותו בכלל.
זה אבל... בדיוק מה שאני אומר גם כל משחק, כל קבוצה לא שמו לך כלום ומנצחת
כן, אותה. אבל זה, כי זה הקטע נגדנו, אתה צריך חכות לטעות, פשוט חכות לטעות של אחד מהשחקני ההגנה שלך, ונגמר הסיפור.
בדיוק.
ואתה מקבל גול כאילו קל, אפשר להגיד.
זה גם פעם שנייה ברצף שאתה בפיגור, אתה משווה, אתה עוד פעם בפיגור, עוד פעם משווה.
וכמה החזקת במצטבר?
בפעם הקודמת זה נגמר בטקו, אבל הנה, משלמים על דבר כזה, על נאיביות כזאת, כמו שאמרנו כבר.
היה לו בדקה 51 עצירה ענקית לביתה של דאון, מתפרצת באמת מטורפת של ירושלים. כמובן הצלה ענקית לפנדל, ואם לא הטעות בגול שלו במשחק ענק בעצם.
כן, לגמרי.
אז חבל. ודווקא ממנו לא ציפיתי לטעות כאלה, כי עד עכשיו הוא היה דווקא...
הוא היה עציב.
כן?
נכון. האמת ש... כן, עוד פעם, אני אומר, לא היה לו טעויות עד עכשיו קריטיות שאפשר לדבר עליהן, אבל זאת הייתה הקשה מכולם עד כה, אני מקווה גם שהאחרונה.
מקווה שמהמשחק הזה הוא לקח את עצירת פנדל.
זהו. לפחות שיקח משהו טוב מהמשחק הזה. בוא נעבור לצד ימין, עוד שחקן שהיה מאוד פעיל במשחק הזה, לטוב ולרע, רואי אלי מלך.
עוד גיבור טרגי.
עוד גיבור טרגי.
היו כמה, כמו שאמרתם.
אז היה לו שתי ביתות מחוץ למסגרת, שתיהן בעצם היו נגיחות, אחת לקורה שאנחנו זוכרים טוב, 18 מסירות מדויקות מתוך 25, שני ארוכים מוצלחים מתוך 6, לא טוב מספיק, שני קרוסים, 0 תיקולים מוצלחים מתוך 3, שזה הכי הרבה ניסיונות לתיקולים בלי הצלחה, מצד שני 3 עירותים שזה הכי הרבה, שני חילוצים סך הכל, ואתם תראו היום באמת לא חילצנו את הכדורים כמעט, וזה שוב מראה על החולשה של ההגנה, שחת שתי עבירות שזה הכי הרבה, הוא נגע הכי הרבה בכדור עם 65 נגיעות, כמובן שהוא גם גרם לפנדל נגדנו, וגם שחת אחד לטובתנו.
כן.
אז הוא נתן והחזיר, אבל אנחנו...
אבל הגול השלישי...
כן, זה היה עליו לגמרי, הוא חלם שם, ראיתי אותו, אני הייתי במשחק, והיינו יחסית קרובים אליו, וראיתי אותו פתאום כזה עושה את הסוויץ' שהוא מבין שהכדור הגיע לשחקן שלו, ופתאום התחיל שם את הריצה, הוא חייב להיות הכי אחראי שיש, במיוחד בהתקפות של ירושלים, חייב להיות הכי עירני, זה לא יכול לקרות לו ברמה של ליגת העל, לא משנה באיזה קבוצה, ואני מקווה גם, אני באמת מקווה פשוט מהמשחק הזה שהם יקומו, וכן יחזרו לשחק, וכן, אתה יודע, לא עכשיו ירו חוסר ביטחון במשחקים הבאים.
אנחנו נעשה בפרק הבא פינת האופטימיות, כל אחד יבוא לפרק עם משהו מהבית, על איך אנחנו עוד אופטימיים לקראת סוף העונה הזאת. תזכרו את זה. רותם.
הייתה לו ללימלך החמצה באמת גדולה בדקה 28, מהקרן של גולן בני. היה לו גם מצ'אפ מאוד קשה על הקו מול אלמגור, שעשה לו חיים באמת קשים, והשאיר אותו כמה וכמה פעמים מאחורה. הפנדל שהוא עשה מיותר לחלוטין, סתם דחף את היד שלו, הוא לא היה צריך לעשות את זה, הוא לא היה צריך להיות, הוא לא היה צריך להתערב בכלל במהלך הזה. בגול השלישי שקיבלנו, הוא חלם, מגיב ביתיות, לא יודע מה קרה לו שם. החמצה ענקית גם בדקה 88, כשהוא נגח לקורה. כמו שדן אמר, שתי החמצות גדולות, הוא גרם לפנדל בשני הכיוונים. בשני הכיוונים הוא גרם לפנדל. האמת, אני לא יודע מה להגיד על המשחק הזה, כאילו, אתה לא יכול להגיד עליו טוב, אתה לא יכול להגיד עליו לא טוב.
אני חושב שלקחתי מהמשחק הזה שהוא צריך להיות כתובת לכתורי גובה.
כן, יש לו ניתורים טובים.
היה לו גם את השתי נגיחות, וגם בשחיטה של הפנדל זה היה כשהוא עלה לכדור גובה.
כן.
מול אדלי.
באופן כללי, כל העונה, אתה רואה שיש לו...
כן, גם מול מכבי חיפה.
נכון, השער השני שלו.
השער השני, האמת... כואב לי לדבר על אלימלך ככה, כי אנחנו מדברים על אחד השחקנים היותר פעילים שהגיעו לנו מתחילת העונה, ופשוט, כן, יש לו תקופה לא טובה, וזה מבאס. במיוחד לשחקן שכל כך בנינו עליו מתחילת העונה, שהוא גם נתן את התפוקה שציפינו ממנו.
אולי לא קצת הצלחה עכשיו בנבחרת הצעירה, יחזור עם ביטחון.
אולי לך קצת יתרענן דיפה, יתברר, אולי זה יעשה להם.
לא יודע אם הוא ישחק.
מי יש להם במקומו?
יש להם את פיינגולד.
אתה משווה בכלל.
בסדר. לא, הם באותו גיל.
זה לא משנה.
שניהם זומנו. נבחרת הצעירה, לא?
זה עד גיל 21.
הוא בן כמה הוא פיינגולד?
פיינגולד צעיר, זה 19.
לא, הוא גם ילד.
גם ילד. טוב, בסדר. בואו נעבור לשחקן, אחד מהשחקנים, אחד מהבלמים שלנו, מספר 27, שאני אמרתי לכם שכל פרק אנחנו, יהיה לנו איזה משהו עליו, כי הוא כאילו... הוא פרסונה, הוא פרסונה, באמת, אנטוניץ' הוא פרסונה. אז ניקו אנטוניץ', כן, בבקשה.
תשמע, עוד שחקן שבישל השנה לקבוצה היריבה, הוא כבר זוכים מקרים כאלה, זה לא פעם ראשונה, אבל זה
היה בישהו באמת. אני אגיד לך גם מה מצחיק באנטוניץ', עד עכשיו, כל פעם שהוא מרחיק כדור עם הראש, זה לקבוצה היריבה, אבל הפעם הוא עשה משהו אחר, הוא הרחיק אחורה על היריבה.
זה חתך את ההגנה שלנו, מושלם, נחת לו על הרגל בדיוק איפה שהוא היה רוצה.
בדיוק.
זה באמת חוסר מזל, באמת, הוא ניסה לנצח.
אני לא יודע אם חוסר מזל.
ניסה להלוא להיות, זה המאבק אוויר.
שהוא פשוט לא ידע איפה הוא ממוקם, וכבלם, אתה חייב לדעת איפה אתה ממוקם.
אתה כבלם חייב כבלם אתה חייב תמיד לצאת מנקודת הנחה שאתה שחקן האחרון. גם אם אתה לא. אבל תצא מנקודת הנחה שכנראה שמאחוריך אין אף אחד.
לא, אם החזרת כדור אחורה...
זה לא שהוא רצה להחזיר את הכדור אחורה.
ברור שהוא לא רצה, אבל...
הוא קפה, הוא היה פשוט... קדימה מדי, הוא קפץ והכדור פשוט הלך אחורה.
בסדר, זה גם עניין של מיקום. מה זה קדימה מדי?
ברור עניין של מיקום.
תעמוד אחורה יותר, מה זה קדימה מדי?
זה מה שאני אומר, ברור. לגמרי.
בסדר, אז תראות שאנחנו...
איך שהוא ניגש לקדור, זה לא היה... הוא היה צריך ללכת טיפה באמת יותר אחורה ולגשת אליו...
ואם הוא היה יודע לעשות את זה...
אז הוא היה משחק כנראה בליגה הראשונה בגרמניה, ולא השלישית. תודה רבה.
למה אבל, שנייה רגע, בסדר, אנחנו יודעים שהוא בא מהליגה השלישית בגרמניה, אבל זה לא הסיבה שהוא ככה, שהוא היה בליגה השלישית בגרמניה. אני אומר, היה בליגה השלישית בגרמניה, אבל זה אומר שכל הליגה הזאת נראית כמו ליגה לאומית.
עכשיו קבוצה מליגה השלישית בגרמניה עלתה לחצי גמר גביע.
לא, לא כולם עכשיו ברמה של...
שניצחה את ביירן ואת...
ואת פרנקפורט.
כן, פרנקפורט ועוד... משינדי גלדבך.
כן.
וואו, באמת?
אתה רואה? פה,
חידשתם.
יש שם רמה.
ואנטוניץ' הזה ומניעו קבוצה.
הוא לא הם, לא הקבוצה של אנטוניץ'.
יש גם נתונים על אנטוניץ'. רוצים לשמוע?
כן, לא, כן.
הוא עשה 38 מסירות מדויקות מתוך 51, שזה הכי הרבה לא מדויקות. 13 מסירות לא מדויקות. 4 ארוכים מוצלחים מתוך 11, שזה הכי הרבה מוצלחים. 0 תיקולים, מהירות 1, 3 חילוצים. 15 עיבודים, אבל 13 מתוכם זה רק המסירות. הוא מקום שלישי בנגיעות בכדור עם 63, אתה רואה איפה הכדור היה אצלנו בעיקר. מאבקי אוויר, 3 מוצלחים מתוך 5, הוא עשה 18 נגיחות במשחק הזה.
אתה יודע מה הזוי? שבטח מחשיבים לו במאבקי האוויר, גם את הנגיחה אחורה.
זה נחשב ניצחון.
לא, מה, זה נחשב ניצחון. שיתנו
לו בישול, מה?
ברור.
בסדר.
נהנים למה שחקים לראות את המשחק.
בישול עצמי, זה חזק.
בגלל זה גם צריך לראות את המשחק, לא יסתמך כאן סטטיסטיקה. אתה רואה את זה, אתה אומר, וואלה, הוא ניצח בקרבות אוויר, יותר ממה
שיש. אז מה אם אחד עלה לנו בגול?
אבל הוא היה מאוד חלש בקטע הגנתי גם בשאר המשחק. כן, יש לו נוכחות ברחבה, הוא כן פיזי, הוא כן חזק, אבל הוא לא יכול להתמודד עם מהירויות בליגה הזאת. זה באמת, הוא נורא איטי, הוא נורא כבד.
הוא איטי מאוד, הוא כבד, עכשיו שצריך לעשות חושבים כשיהיה לך סגל בלמים על מי יהיו הצמד שיפתח.
אגב, יער היה בספסל, לא?
כן,
היה
בספסל. כן, אבל אני לא יודע כמה הוא קשיר עכשיו לשחק משחק שלם.
זה כבר התקדמות, יש שבועיים של פגרה.
כן, הפגרה תעשה
כן, זה עוד טעות קשה, כאילו, שאנחנו סופגים בגללו. אתה מבין? כאילו, זה... הוא יכול להיות מעולה כל המשחק, אבל רק תיתן לו את ה... להרחיק כדור.
האופציה, כן.
כן, אתה נתן לו להרחיק כדור, ונגמר הסיפור, זה לא מובן לי. באמת שאם לא הטעות הזאת, הוא היה במשחק, אפשר להגיד, טוב, סביר כזה, אבל הטעות הזאת עשתה לו קטם על המשחק, הטעות התורנית שלו.
כן, וואי, ממש הטעות.
הרבה שחקנים הם טעות תורנית שנזכור רק אותה.
כן, בוא נראה, בינתיים נגענו באלימלך שזה הגול השלישי, אנטוניץ' שזה הגול השלישי.
הוא בינתיים שלום.
לא סיימנו, חכה, קרמי שזה הגול
השלישי. עד עכשיו לא שחקן שאמרת,
וגם חכה, גם הבאים בתור יש להם.
אז בוא נעבור לבא בתור, שזה הבלם השני רם, שהוא היה מעורב בגול השני.
כן. וואו, זה היה קל מדי.
יציאה מיותרת לחלוטין.
זה הייתה הפקרות, הוא ידע שאין אף אחד בקו שם.
זה לא משנה.
לא, אני אומר, לא, מסכים.
הוא צריך ללכת אחורה, להשות את המהלך, לתת אופציה לשחקנים, לחברים
כל הקבוצה. שרוצים אחריו לחזור.
להגיע אליו. אפילו, אתה יודע, שמעו אפילו בטלוויזיה שצועקים להם מהספסל, תעשו פאול. שלושה שחקנים קרובים.
זה גם א' ב' של כדורגל. סליחה, אני לא מוריניו, אבל זה א' ב' של כדורגל.
כן.
לא יודע, לא יודע. באמת, כאילו, זה היה משהו הזוי.
ובכלל, רם...
היה רוצה מוריניו.
לא,
מוריניו היה רוצה להיות כמוך.
אה, מוריניו רוצה להיות כמוני. לא, בוא נודע על האמת. שלושה שחקנים, השחקן אחד ואחד לא עושה פאול.
לא, לא, זה היה קל מדי. לא, ובכלל, חוסר אגרסיביות. איפה, לא יודע, כאילו... לא יודע, אין מילים.
גם כל המשחק הזה, רם שחק בלם, וזה התפקיד שהוא יותר טוב בו, לדעתי.
גם כל העונה אנחנו אומרים, נו לרם להיות בלם, אם אתם כבר מעלים את רם, נו לא להיות בלם, נו לא להיות בלם.
רם הוא גם הקפטן. זה יכול להיות סטיקר. נו לרם להיות בלם.
נו לרם להיות בלם.
רם הוא גם הקפטן, הוא זה שהוא צריך לאפס את ההגנה, הוא זה שצריך לשלוט בהגנה, ובמשחק הזה זה נראה שאין שליטה על כלום, אין שום תאום, הוא היה חייב, לא יודע, לדבר איתם, לעורר אותם תוך כדי משחק, וגם
זה חלק מהנהיביות. אתה יודע, זה הקפטן שלך, אתה מצפה ממנו להרים את היכולת, לא רק שלו, אלא להרים את היכולת של כל הקו ההגנה. והוא לא עשה את זה, הוא נגרר ליכולת הירודה של כולם, וזה ממשחק למשחק, הולך ונהיה יותר...
וזה גם ידוע שיש לו את הקטע הזה. הוא יודע להרים את השחקנים שמסביבו, וחבל, מאוד חבל.
כן, זה לפני הנתונים, כל זה.
וזה היה החלק האומנותי.
45 מסירות מדויקות מתוך 50, זה הכי הרבה מסירות מדויקות בהפועל.
לא רע, בסדר.
לא רע, בינו לבין אנטוני.
12 מהם היו לדרור ניר.
וכל השאר לאנטוני.
היה לו שני ארוכים מוצלחים, תיקול אחד מוצלח, שלושה ירוטים, שזה הכי הרבה בהפועל, עם עוד הרבה שחקנים. שני חילוצים, שזה גם מעט מדי. מקום שני בנגיעות, 64, אז כמו שראיתם עכשיו בנגיעות, אלי מלך ראשון עם 65, רם לוי שני עם 64, אנטוני 63. אתה מבין מה הייתה המגמה?
כן, משולשים.
כן. מאבקי האוויר 4 מתוך 7, מוצלחים, ו-14 נגיחות גם, שזה נתון הזוי, לא ראיתי מספרים כאלה מהגנה של הפועל הרבה זמן, אבל זה באמת, לא היה שם כשצריך.
משחק הירואי זה נשמע שמונה.
כן, זה נשמע. אבל באמת, זה...
כולם נתנו משחק הירואי, מה יש לך?
לא, תשמע, אם אתה עושה את זה לפי אנטונים, באמת, אנחנו לוקחים אליפות בהליכה.
אגב, גם מה שאמרנו, דרך אגב, מה שאמרנו גם בדרביס של הצופה מהצד, יכול להגיד, בונה, איזה משחק היה. תשמע, פה היה משחק מצוין, אם לא היית אוהד של הפועל פתח תקווה.
זהו, אוהד ניטרלי.
אם היית שומע את ג'ימי טורק בטלוויזיה.
שמעתי בתקציר כל גול, אבל אם אתה לא אוהד של הפועל פתח תקווה, אתה נהנה מאוד מהמשחק הזה.
המחצית השנייה הייתה בקצב מאוד גבוה. הראשונה טיפה פחות.
כן, השנייה הייתה.
המחצית השנייה באמת הייתה...
האמת שגם אם אתה לא אוהד, אף אחד מהקבוצות...
האמת שגם הפופקורן היה נחמד באצטדיון.
גם אם אתה לא אוהד...
יש אחלה פופקורן של טודי. פה יש את הפופקורן של צ'יטוס.
לא, פופקורן אמיתי.
כן, כן, אמיתי וטדי, חבל על הזמן.
זה רק הבא דירוק פופקורן.
אבל מה המים של אקווה נובה? על הפנים.
אני לא, אני שתיתי זירו אתמול, אבל הפופקורן יאמר לזכותם טיימר.
הולך לסרטים עם כל המשחקים. גם...
אנחנו רואים סרט אימא, אז פחות אין לנו איזה פופקורן, זה להעביר את הטעם.
גם אם לא היית אוהד של אחת מהקבוצות אתמול, היה כואב לך לראות את הטעויות האלה בהגנה.
כן.
היית נהנה, אבל זה כואב לראות דברים כאלה. זה כאילו טעויות של ילדים.
הייתי חושב על האוהדים.
כשאין לי מה להגיד, אני אומר, כן. בואו נעבור לשחקן האחרון בחוליית ההגנה, עוד מישהו שקשור לגול השני, דרור ניר שקיבל באמת את הקרדיט בשני משחקים האחרונים.
גם מול הפועל תל אביב.
הפועל תל אביב הוא פתח, הוא פתח? לא זוכר.
לדעתי הוא החליף את קניונס במחצית.
אוקיי, לא משנה, נגיד שכן. פתח בדרבי ופתח שוב. בדרבי האמת היה לו משחק לא רע.
כן.
אתמול היה לו משחק טוב. בוא באמת...
לא, נגד הפועל תל אביב הוא נכנס במחצית.
כן, קניונס.
כן.
בסדר, אז נגיד 2.5. דן, אתה רוצה להתחיל? עדיף שתתחיל אתה.
ההתקפה הייתה אמורה להתחיל דרכו, אבל הוא לא עשה את זה מספיק טוב. 14 מסירות מדויקות מתוך 25. זה השחקן שהיה אמור היה לבנות לך את ההתקפה. שני ארוכים מוצלחים מתוך 8, ראינו את זה הרבה, בעיקר ארוכים על הקו, שלא עבדו, והייתה קצת התעקשות על זה. 0 קרוסים. 0 תיקולים מוצלחים מתוך 1. שני המגנים שלך לא הצליחו לעשות תיקול במשחק הזה. 3 עירותים, שזה הכי הרבה, כמו כמעט כל השחקנים במשחק. חילוץ אחד ו-15 עיבודים. באמת, משחק לא טוב. אבל בן אילם לפחות זיהה במחצית השנייה שההתקפה פחות צריכה לעבור דרכו, ובאמת עבר יותר לצד ימין.
מזל שהוא זיהה את זה אחרי מחצית.
כן.
עדיף שלא זיהה את זה בכלל?
שזיהה את זה דקה 20.
שישנה משהו. היית עוד ב-0-0 דקה 20.
זה לא משנה, אבל לא עבד כלום, אז זה משנה.
לא, באמת היה במשחק לא טוב, באמת גם חבל. אני לא יודע, הוא גם היה במפגש ראשים הזה עם גושה, לא יודע כמה הוא היה קשיר עד הסוף, לא דיברו על זה יותר מדי, אבל זה עדיין פגיעת ראש רציני.
לא, לא, אל ת... זה לא בגלל זה. די. אגב, מה אמרת על התיקולים שם? זה נתון שהציק לי באור.
אפס תיקולים, לשני המגנים.
וואו.
משחק מלחמה, פאר אקסלנס. זה מלחמה. הוואלה אומר הכל. אתה רוצה להוסיף?
דקה 18 הוא איחר בתגובה לכדור עומק שהגיע לשחקן של הפועל ירושלים. באמת במזל, לא היה מזה גול. משחק חלש שלו, בדרך כלל הוא יציב. גם אם הוא לא מבריק, הוא כן יציב. הפעם הוא לא הסתדר עם התקפת ירושלים.
אנחנו תמיד אומרים עליו שהוא יותר חזק בהגנה מכן יונס. שהוא בהגנה, אז לפחות יש שקט בעניין הזה.
שקט לא היה.
שקט היה בכלל.
לא, בכלל שקט.
הוא היה מפוזר מאוד, הוא יצא מעט לתמוך בהתקפה. וגם שם שהוא היה שם, הוא לא היה יעיל. ובגול השני, כמובן, הגב שלו היה פרוץ. כאילו, הוא נתן לאופק ביטון לרוץ. וזה, דרך אגב, הגול השני מראה את החיסרון של קין יונס.
כן.
כי קין יונס היה מגיע לזה, כן.
מגיע לזה בריצה אחורה, הוא היה מגיע לזה.
גם אם היו עוברים אותו, הוא היה חוזר.
הוא היה חוזר לקחת הכדור, כן. טוב, אבל... עוד פעם, אתה לא יכול לבנות על קין יונס, כי יבוא לך איזה שחקן מהיר מהאגף, אז תגיד לעצמך, טוב, הרוצה.
לא, ברור שלא, אבל אני לא הבנתי, כאילו, את בן אילם, למה להעניש אותו שני משחקים רצוף? הוא עשה לך פוזות משחק אחד, סבבה, ממשיכים...
לא, יכול להיות גם שבאימונים אחרי זה הוא לא...
זה מעניין, כי קין יונס נכנס דקה 87 ויש לו נתונים די טובים. כאילו, הוא בא להוכיח לבן אילם שהוא כן צריך...
שמע, תראה איזה שינוי בסי מאז שבן אילם... ואני אגיד עוד פעם, אולי לא אמרתי את זה בתחילת הפרק, שבסי היה הכי טוב במגרש, ואם אתה רוצה להתווכח ידיע אז אחר כך, אבל... כמו שבן אילם עשה קצת איזה שינוי לבסי, אולי זה בדרך גם לקין יונס אפילו.
מקווה, הלוואי.
מקווה שנשאר זמן בכלל.
אולי הוא למד לא לשחק הגנה? זה התפקיד שלו, לא?
זה מה שחסר, הגנה ורגל ימין.
אצל קין יונס חסר גם טכניקה.
כן, שחסרו לנערים א', יעלה לאט לאט.
אבל למה לשנות דווקא אחרי שאתה מקבל את הגול? אתם אומרים שכאילו שינה את השיטת משחק והעביר את כל ההתקפות שהלכו דרך
לא, במחצית.
כן, אחרי שקיבלת גול.
כן,
בדיוק. כל שבוע מחדש אתה משנה אחרי שחטפת גול.
זה קטע שלנו, אנחנו אוהבים לקבל את הגול ואז לעשות את השינוי.
בול, בדיוק. אתה מקבל את הגול ואז אתה אומר לצלך, טוב, אני אשנה, לא הולך.
לא, אבל...
תראה את זה לפני.
אתה צודק, אבל גם הגול הזה, זה לא היה איזה... זה היה טעות שלנו.
זהו, זה גם היה טעות של שוער.
אתה לא יכול לקבל...
הם לא הגיעו לשום מצב.
נכון, בסדר, אמרנו כבר...
אבל התקפית לא הגעת ליותר מדי, לא עשית יותר מדי. מבחינה התקפית במחצת הראשונה.
מסכים איתך, אבל כן עשית יותר מהם.
נכון, עשית יותר מהם, אבל זה עדיין לא מספיק.
נכון.
כי העובדה שההתקפות מצד ימין, כן, לא הלכו כמו
סטריך. מחצית ראשונה...
מצד שמאל, סליחה.
מצד שמאל, אנחנו
לא רואים עכשיו. מחצית ראשונה היה להפועל ירושלים 4 בעיטות לשער, אנחנו עם 2. זה לא היה הבדל כזה עצום. זה לא עכשיו... משחק די שקול.
במחצית הראשונה אתה מתגוון.
כן, היה לנו XG יותר גבוה.
כן, היה את הנגיחה של...
בטוטל היה לנו 1.3 או 1.5.
אנחנו עם 1.43 XG והם היו 2.58. תזכרו גם שכל קבוצה קיבלה פנדל. אז ה-XG עלה מאוד.
ושתי
קבוצות תכתיבו. אז סגרנו את חוליית ההגנה, בואו נעבור לעוד שחקן שהמורב בשער השני.
וואו, ממש כולם.
כולם. רוי נאווי שכבר דיברתי בפרק הקודם שהוא השחקן היחיד שלא ראה ספסל מתחילת העונה בהפועל, שאני אומר לבן אילם,
ספסל אותו,
מה יקרה? לא, אני באמת, סליחה, אני מעריך את רוי נאווי, אני חושב שיש לו פוטנציאל להיות שחקן ענק, אבל אני חושב שקצת
נשימו איתו,
הוא לא יכול להחזיק אמצע בליגת הלבד.
אגב, הוא גם זומן הנבחרת?
כן. אם הוא יהיה קצת בספסל לא יקרה שום דבר, זה מראה שיש לנו אלטרנטיבות, על סמואל בראון אני אדבר אחר כך שהוא... לא יודע איך הוא לא פותח, אבל טוב, תתחיל עם רוי
נאווי. ביתה אחת מחוץ למסגרת, 16 מסירות מדויקות מתוך 23, אנחנו כבר רגילים שהוא לא מעורב כל כך בבניית המשחק. קרוס אחד, תיקול אחד מוצלח, ירוט אחד, ו10 חילוצים, שזה הכי הרבה בפועל, מקום שני עם 4. אז אני חושב שמה שקרה שם, שהוא כן היה במקום, הוא עשה את העבודה, אבל אנחנו נזכור את הפעמים שהוא לא היה במקום, והאמצע שלנו היה פרוץ, והוא היה כל כך... היה להם כל כך הרבה חופש שם להפועל ירושלים, אבל אתה רואה שהוא כן במקום, והוא כן במאבקים, הוא מנצח את רובם. ובאמת
חבל. בוא תגיד לי איך הוא עושה, כמה, 10 חילוצים?
10.
10 חילוצים, ולא ראית אותו על המגרש. לא ראית ממנו כלום.
אבל אתה לא רואה מכל הקישור, אז כאילו, זה לא בולט לך
שרואה... מברת, אתה לא רואה?
לא, אבל זה תפקיד מאוד אפור.
כשהדנירן משחק, אתה לא רואה, אתמול לא ראינו מהדנירן כלום, אבל בכללי שהוא משחק, אתה לא רואה ממנו משהו?
לא, אתה רואה, אתה רואה.
זה תפקיד אבל שהוא מאוד... בראון,
אתה לא רואה ממנו משהו?
מאוד עבודה שחורה. תפקיד שאתה לא רואה בעיניים, מה שנקרא, כי רואה.
אין כזה דבר לא רואה.
אבל כמה מתפרצות הוא כבר עצר אתמול?
כי אוהד, אתה לא רואה עונה שלמה את התפקיד שלו?
אני חושב שבאופן כללי זה יותר תפקיד של עבודה שחורה.
אין שום בעיה, אבל הוא צריך להיות מעורב במשחק. קשר אחורי חייב להיות מעורב במשחק.
הוא מתחילת העונה, לפחות בהתקפה לא מעורב.
את ההתקפה של הקבוצה היריבה, נכון.
נכון,
גם נכון. הוא יותר צריך להרוס מאשר לבנות לנו את ההתקפות. קשר אחורי. יש לך, אתה יודע, את סמואל בראון שיבנה לך משחק, את ריקן שהיה אמור לבנות לך משחק, את ורד.
הוא לא צריך לקדם לך התקפות. כן, זה לא המטרה שלו.
גם אני לא יודע כמה הוא 100% על זה.
ברור שכן, הוא אמור לחלץ לך כדור ולהוציא אותך להתקפה, מה זאת אומרת? בטח שהוא אמור.
אמור, יופי, אמור.
נו, אמור, כולם אמורים. בסי אמור להיות עם 10 שערים עכשיו, אה?
לא, בסי לא אמור להיות עם 10 שערים.
זה מה שחשבנו.
לא נכון, לא חשבנו את זה גם.
מה אתה אומר?
אמרו מתחילת עונה שהביאו חלוץ שלא כובש, שאני לא יודע איך זה הגיוני, זה כמו להגיד נביא במבה שלא צהובה, וואי, אני פשוט שונא את הבמבה הזאת, אז אני שכחתי שהיא קיימת. אז כמו שאני אגיד לך, אני אביא לך כדור שהוא לא עגול. הביאו בחנות שמתחילת עונה שאמרו,
עזוב, עזוב.
פוטבול.
דוגמאות לא טובות היום.
פוטבול.
אז כדור כדורגל שהוא לא עגול. למה על כל דבר אתם חייבים להתעקע, אני לא מבין.
בסדר, לא, אמרתי כבר נתת קונטרה, אני אתן עד הסוף.
להשלים סטטיסטיקה?
כן, כן, נו.
היה לו גם 11 עיבודים.
אה, חשבתי רצית להביא עוד דוגמה עליי שאני לא מביא דוגמה טובה.
הנה, מצלמה שלא מצלמת.
או, מצלמה שלא מצלמת.
יש עוד נתון שהוא מאוד מעניין, שאני רוצה אולי שנדבר עליו, של שני מאבקים...
אם אתה מתעקש.
שני מאבקי אוויר מוצלחים מתוך 3, לדעתי. הוא לא היה מספיק במאבקי אוויר. איפה היית? איפה אתה באמצע?
שניים מתוך 3 היו כאילו בדיוק 3, אז אתה יודע, כמה מאבקי אוויר.
לא, אני אומר, הוא היה חייב להיות יותר מעורב הגנתית.
כאילו, אתה אומר למה 3?
כן, למה רק 3?
כי אנטוניץ' לקח את כל השבעה.
את האמת שכן, אנטוניץ' עלה הרבה מאוד לעזור בעניין הזה, אבל שוב, הוא חייב להיות הרבה יותר מעורב, בעיקר בהגנה, לסגור את האמצע בהתקפות מתפרצות, הוא צריך להיות זה שעוצר את זה. באמת, משחק רע בתפקוד שלו. איכשהו על המגרש, כאילו לא קורה איפה הוא צריך להיות.
כן, הוא אולי השחקן הכי לא יעיל בקבוצה, והכי מבוזבז בקבוצה. אולי הוא צריך לשחק יותר קדימה, אחרת באמת אין לו מקום במגרש.
היה לו דריבל אחד לא מוצלח.
לאור היכולות שהוא באמת מציג, היה לו עוד משחק חלש, הוא מאחר לאירועים, הוא לא בא לקבל כדור, הוא לא הורס את התקפת היריבה, הוא לא מפקיע והוא לא מבשל. אז כאילו, מה התפקיד שלו?
לא, בסדר, הוא קשר אחורי שלא אמור...
היה את פעם רותם, לא, אבל קשר אחורי זה לא תפקידו לבשל. הוא יכול לבשל, אבל הוא לא הבן אדם שאתה אומר לעצמך, הוא יבשל.
לא, אבל דיברנו...
מה?
על זה שדיברנו בתחילת העונה, שהוא אמור אולי להצטרף מקף שני לפעמים. ואת זה הוא לא עושה בכלל.
גם, כמה היה לך כאלה גם, מתחילת עונה, אבל זה לא שאתה בונה עליו על זה. אתה בונה עליו שקשר אחורי, עשה עבודה שחורה, יציץ צהוב באיזה דקה 80 שהצטרכו אותו, וזהו, זה מה שבנו עליו כנראה, ובנו גם על זה יותר
מידה. קשר אחורי חייב להיות מעורב במשחק, קשר אחורי חייב להוציא אותך להתקפות, לחטוף כדורים, להוביל אותך.
אבל הוא לא לבשל ולהפריע.
קשר אחורי זה גרזן, זה חייב להיות מעורב בכל מהלך במשחק.
בסדר, אבל לא לבשל ולהפקיע.
גם למה לא? למה לא?
כי כמה?
למה לא?
עזוב לבשל ולהפקיע.
כמה קשרים אחורי?
תסתכל על קשרים אחורים בעולם, בטופ העולמי.
לא בעולם, בוא נדבר בארץ. כמה קשרים אחורים בארץ מפקיעים?
עמית גלאזר עשה נגדנו.
חוץ ממנו.
זה לא משנה, תן לי גול אחד. מה זה משנה? תבשל פעם אחת. תעשה משהו אבל. תן לי אחד, לא מבקש ממך 10.
בסדר, אני כל קרן אומר, יאללה, תנו לי גול אחד בקרן, אז זה קורה.
הנה, הוא הפקיע שבוע שעבר בדרבי, ופסלו לו.
נכון.
והחטיא החטאה של...
שבוע
אחד.
עדיף שהוא לא יהיה בהרכב. שיעלה מחליף או משהו.
בסדר, זה גם אני אומר, אבל אתה לא יכול לצפות ממנו עכשיו שיפקיע ו...
אמרתי לך, תביא לי אחד, תביא לי שניים, אל תביא לי 10 או 15. בקש ממך משהו שיהיה מעורב.
כן.
נכון, יש לו גול מול הפועל.
בקש ממך שיהיה מעורב, שיראו אותו במשחק.
לא, בליגה, באחת אחת.
לא יודע, הוא לא...
אה, לא גם בקביעת.
אני לא רואה ממנו כלום.
אתה שם לב שאנחנו בשיחה משלנו
ובשיחה
משלנו.
כל אחד
שיקשיב
לא, זהו, אני סיימתי על רוי נאווי.
אז בוא נעבור מרוי נאווי למספר 30 גולן בני, ש...
בדיוק.
אני לא יודע מה רואים בצוות המקצועי שאנחנו לא רואים.
היה מעורב.
הוא לא היה מעורב באף...
אז מה אם הוא היה מעורב? היה מעורב.
לא, הוא לא היה מעורב באף אחד מהתאוריות של השערים, וזה גם נראה לי אומר די הרבה. שהוא פשוט... לא יודע, אני לא ראיתי יותר מדי ממנו.
אתה יודע מה? אני יכול לשאול אותך, במקום על רוינאווי, על מה התפקיד של גולן בני במגרש?
תראה מה כתבתי.
בוא, תקריא
לי מה כתבתי. שחקן שלא צריך לפתוח בהרכב.
זהו, זה מה שכתבת?
כל פעם שהוא פותח בהרכב.
את כל הכישור העפת, הוא לא כן יפתח.
יש הרכב בהמשך, נקריא אותי.
לא, יש הרכב.
כל פעם שהוא פותח בהרכב, הוא לא משחק טוב. וגם זה מה שהיה במשחק הזה. אבל היה לו כדור מעולה בדקה שישית לבאסי, וזהו.
תכלס, כן.
זהו.
היה לו אפס ביתות.
הוא שיחק 70 דקות.
כן.
לא משנה, הקישור, זה בדיוק העניין, הקישור.
אני לא ראיתי אותו במשחק.
הקישור שלך לא מתפקד.
אני חושב שהיה שם איזו הבנה בתפקוד שלו במשחק הזה, כי הוא זה שהיה אמור להחליף את ורד בקו, כשוורד...
אין כזה דבר, אי הבנה. אין כזה דבר, אתה שבוע עובד על זה באמונים.
אבל אני אומר מה אני ראיתי.
לא מבין, זה החוצה.
ברור שזה לא אמור לקרות.
הוא אומר שהוא לדעתו הייתה הבנה.
אבל זה לא יכול לקרות, אי הבנה. אסור שיקרה הבנה.
אז אני לא אגיד.
אז הנה,
לא. אסור שיקרה הבנה.
למה מבינים את זה רק אחרי 70 דקות, שכבר חטפת שני שערים, ולא 10 דקות רבע שעה קודם? או במחצית?
לא יודע.
בני למה, תעלה על הקו רגע.
גולן בני, 0 ביתות לשער, 8 מסירות מדויקות מתוך 12 ב-70 דקות, קשר. רואים לא...
שני קרוסים. הוא צריך להיות יותר מעורב במסירות מאשר רוינה.
ברור, כן, ברור.
בטח, ברור.
חד משמעית.
חד משמעית, חד משמעית.
בפי 2 לפחות.
כן.
הוא עשה שני קרוסים, הוא יצר שני מצבים, שזה לדעתי הכי גבוה בפועל. תיקול אחד מוצלח, שני חילוצים ירוט אחד, 0 דריבלים, 3 פאולים, שזה הכי הרבה. אני חשבתי כשראיתי את הסטטיסטיקה, זה סטטיסטיקה של מחליף שהוא צריך לעשות כשהוא עולה מהספסל. לא כשהוא פותח במשחק.
כן, לא בעבוד.
אם יביא סטטיסטיקה כזאת מהספסל, ליצור שני מצבים, נחמד, אחלה. אבל גם, הוא יוצר את השני מצבים האלה פעם בק שהוא פותח ברכב, ואפס דריבלים, חשבנו שבתחילת העונה הוא יביא לנו את זה, שזה איזה אספקט במשחק שלו שנוכל ליהנות ממנו. וזה נעלם לגמרי, לא ברור מה קורה עם זה. באמת, עוד משחק מאכזב שלו.
כן, וחבל כי... עוד פעם, הקישור שלנו, אתם יכולים להגיד גם אולי על פרקים קודמים, שהוא השתפר וזה, הקישור שלנו הכי לוקה בחסר מתחילת העונה. בואו נעבור לדניס הדנירן, שאני אגיד גם בפרק הקודם אמרתי, שאני חושב שיש לו פוטנציאל, אני חושב שהוא שחקן מצוין.
אני חושב שהוא לא היה קשיר.
משהו עם הכושר שלו כבר מתחיל להיות לא מוסבר לי, כאילו, בן אדם חודש בארץ וכבר לא קשיר, אבל זה כל הליגה, כל הקבוצה ככה מתחילת העונה.
סוחב פציעה, אבל לא.
בסדר, כמה זמן? מה, כל משחק הוא יסחק 45 דקות?
הוא נכנס לדרבי עם פציעה, הוא יצא באמצע, זה משהו שאתה יודע.
כן, אבל אם זה ככה, אל תיתנו לעלות.
בדיוק,
פותח איתו במשחק.
יש את הפגרה של שבועיים, ואולי
עכשיו... לא, אבל כאילו... בכללי הוא היה נראה אבוד בדקות הראשונות. הוא כאילו לא הבין את המקום שלו במערך. הוא היה כבד מאוד בתנועה שלו. זה נראה כאילו משחק הוא כן בכושר, משחק הוא לא בכושר, וזה המשחק שהוא לא היה בכושר. אני עדיין לא הבנתי אותו כל כך. שחקן כזה באמת חייב להיות יותר מעורב במשחק, ואפילו להיות זה שמוביל את הקבוצה. אני אישית לא מבין איך מתפקדים איתו ואיך מפעילים אותו במערך ובקבוצה. ונראה לי שגם הוא לא מבין.
כן. אני אתחיל מדווקא כמות הנגיעות שלו, שחק מחצית, היה לו 11 נגיעות. ועכשיו תבינו את המספרים. 0 ביתות לשער כמובן, 2 מסירות מדויקות מתוך 4, קשר אחורי.
שבמשחק הראשון שהוא שיחק, הוא בעט את זה 3-4 פעמים לשער.
כן, 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 הוא גם עשה גול בדרבי.
כן.
יש לו ביתה. הוא שיחק גם יותר קשר קדמי, אולי זה באמת התפקוד שצריך להיות איתו. היה לו 2 חילוצים, 6 עיבודים, ודריבל אחד לא מוצלח. אני באמת חושב שהוא...
מה זה? הוא לא היה בכלל שותף למשחק הזה.
זהו, הבאנו אותו בתור קשר אחורי, אבל אנחנו רואים שקשר קדמי הוא יותר טוב. שם המקום שלו. אין מה לעשות. רצינו קשר אחורי, אבל הוא לא מתאים לזה. ששחק קשר קדמי. עושה משם דברים טובים.
כן.
אולי השילוב שלו וורד ביחד מקדימה בשיטת שני הקשרים ההתקפיים, שזה השיטה ספרדית, ברזילאית.
שני קשרים התקפיים לא הייתה.
קשר התקפי.
יש קשר התקפי אחד.
לא, שני שחקים, שני קשרים.
שני מרכזיים ואחד התקפי.
אין שני התקפים ואחד אחורי?
יש.
שני התקפים ואחד אחורי, אין.
איפה אמצע?
מה, אחד אחורי, מה?
שני שקפים.
שניים מקדימה, עם שני מצדדים.
יש לך אחד אחורי, שני קשרים יותר קדימים.
כן, אותה קדימים.
ואז יש לך שלושה מקדימה.
מה אומרת תקפים, לא מרכזיים.
תקפים, לא מרכזיים.
בסדר, סליחה, מרכזיים, סליחה, סליחה.
וזה אני פה, נו, וזה אני פה.
הוא הבין אותי, הוא הבין אותי.
זה כן ספרדי.
זה הספרדי?
ספרדי, הקלאסי.
אז אולי בשיטה הספרדית. בואו נעבור לצד ימין, לברנאווי. דיברנו הרבה, יותר נכון, אתם. דיברתם הרבה ש... אני לא מוריד ממני, אני פשוט אומר שציינתם הרבה פעמים שהוא צריך להתחיל לפתוח ולתת לו קרדיט. הוא ניצא, הוא באמת פתח וקיבל קרדיט. עוד פעם, כל הקבוצה הייתה במשחק לא טוב, אבל גם ממנו לא ראינו יותר מדי.
זה עוד שחקן שצריך לעלות מהספסל,
כן.
ולא צריך לפתוח ברכב. הוא שחקן
הוא עלה בגלל הפציעה של קומסון.
כן, הוא עלה בלי ברירה, קומסון פצוע.
אפשר למצוא מישהו אחר.
מי?
שיבלי, רז שטיין, לא חסר לך מישהו. הוא שחקן שמכניסים אותו בעצם בדקות סיום, שיעשה בלגן ולהגנה של היריבה עם המהירות שלו וכל הנחישות שיש לו. לא ראיתי ממנו כלום, חוץ מטעויות בעצם. הוא היה חלש מאוד, ובגלל זה הוא חלף במחצית.
וואלה, באמת זה אחד המשחקים שהוא באמת רצה לשכוח. היה לו מסירה אחת מדויקת מתוך ארבע במחצית, אפס בעיתות לשער, שני קרוסים. נתון הזוי, שני תיקולים מוצלחים, מתוך שתיים? זה הכי הרבה בהפועל.
כמה?
שתי תיקולים מוצלחים. הכי הרבה בהפועל. הוא עשה את זה במחצית.
אמרנו כבר, היה משחק מלחמה. כבר סיכמנו את זה.
להגנה הוא כן ירד. היה לו גם שני חילוצים. דריבל אחד שהוא ניסה ולא היה מוצלח, אבל עברו אותו גם פעמיים, שזה גם הכי הרבה בהפועל.
דריבל אחד שהוא ניסה והוא רץ לחוץ.
כן.
כן.
באמת היה מאוד חלש. אני מסכים לראות, הוא צריך פשוט לעלות מהספסל בדקות אחרונות. אני הייתי מאלה שדווקא רוצים לראות אותו פותח. כי באמת האמנתי שיש בו פוטנציאל, אבל העונה עד מעט נגמרת, והוא מוכיח לנו שזה כרגע לא זה. אז שבאמת, מסכים לראות, תפקיד שלו צריך להיות לחזור לעלות בדקות האחרונות.
הוא גם נראה כמו שחקן שלא מבין כל כך את העמדה שלו במגרש, היה הרבה חילופי דברים בינו לבין בני למב במהלך הדקות שהוא שיחק. ראו את זה בטלוויזיה, כל הזמן ראו אותם מדברים, והוא אומר לו ככה, והוא אומר לו ככה, ורואים שכאילו שהוא... הוא כאילו לא מרוצה כזה, אתה רואה על הפרצוף שלו שהוא
מעניין,
לא כל כך
זה,
מבין.
זה גם העמדה הטבעית שלו, איפה שהוא שיחק.
נכון.
לא... מוזר מאוד.
טוב, אחד לפני האחרון חביב, מספר 10, עידן ורד. חוץ מזה שכל פרק אני אומר שהוא די יחיד בהפועל, שאיכשהו מנסה, עוד קצת מניע אותנו קדימה. יש לכם
מנסה.
משהו לחדש לי?
הוא מנסה, הוא לא היה במשחק התקפי טוב, היה במשחק הגנתי טוב. ביתה אחת מחוץ למסגרת הנגיחה שלו, שזה היה נראה שהוא מופתע שהכדור הגיע אליו בכלל.
לא, זה... הוא חשב ששלושה שחקנים יגיעו לפניו לכדור הזה.
ועדיין זה היה קרוב. 12 מסירות מדויקות מתוך 19, שלושה ארוכים מדויקים מתוך 7. לא היה מדויק במשחק הזה. שני קרוסים, יצר 0 מצבים. זה אנחנו לא יכולים לעשות לעצמנו. שני תיקולים מוצלחים מתוך 3, הכי הרבה מוצלחים ביחד עם ברנאווי. אתה מבין את המצב של ההגנה, שעידן ורד וברנאווי הם, הכי, הם אלה שתיקלו אצלך הכי הרבה. גם עשה עירות אחד, שלושה חילוצים, עושה הגנה. אבל 14 עיבודים, ודריבל אחד לא מוצלח, ואנחנו חייבים שהוא יביא את התרומה התקפית שלו למשחק, שהוא לא מביא, אנחנו... למרות שעשינו שני שערים, אתה ראית שהוא היה חסר, הרגשת אותו חסר.
ורד צריך לשחק באמצע, לא היה זו.
אבל הוא משחק באמצע, הוא מתופקד בשמאל, אבל הוא...
לא, צריך שהוא יוגדר שהוא משחק באמצע, ומה אתה עושה? זה עשה לי רעש. אני אומר, אתה צריך להגדיר אותו שהוא יהיה באמצע, ובלי קשר שיהיו לך עוד שלושה חלוצים. אחד באמצע ושניים בצדדים.
הבעיה שהוא היה בצד שמאל, ואז הוא הלך לאמצע כדי לפנות את הקו. אבל אף אחד לא בא לשם.
זהו, דרור
ניר לא עלה. גולן בני לא הלך לשם יותר מדי. בסי נשאר הרבה באמצע.
דווקא בסי זולג הרבה הצידה, אתה יודע?
כן, נכון, אבל יחסית, גם במפת חום ראיתי את זה, שבאמת הוא נשאר הרבה מאוד באמצע. בסי הוא פחות הלך לצד שמאל ממשחקים אחרים. במשחקים אחרים אני מסכים איתך, יש מגמה כזאת, אבל פשוט היה לנו צד שלם שלא לא תפקד.
אני חייב לומר שמבחינת ורד, כל משחק באמת הוא בא ונלחם ונותן הכל.
כן, תמיד יש לו נתונים הגנתיים
כן,
טובים.
כן, נתונים הגנתיים מצוינים כמעט בכל משחק. אומנם זה לא נכון למצב של הפועל, אבל אם יש שחקן שאתה אומר לעצמך, פעם אחת בעונה זה בסדר שהוא יהיה ככה קצת פחות טוב, אז תאום לעצמך את זה ורד,
כן,
בסדר.
כן, נתן לנו הרבה
מאוד. זה לא מתאים למצב של הפועל, אבל אין מה לעשות.
אף בן אדם הוא לא מכונה.
מבחינה התקפית במשחק הזה, באמת הגענו למצבים טובים, עשינו שני שערים, זה על ההגנה. זה על ההגנה ההפסד הזה.
חד משמעית.
התקפה נתנה,
התקפה
נתנה שני שערים.
חד משמעית, ההגנה, גם ראית, עברנו את כל חוליית ההגנה, כולל השוער, כולם קשורים לגולים.
בדיוק. והסתכל, גם במשחקים האחרונים, גם בדרבי, גם כבשנו שני שערים, גם נגד בני יהודה, יש מגמה של שיפור בהתקפה. מאז שבן אילה מגיע. וזה הייתה, זה הייתה נקודה שדיברנו עליה לפני שהוא הגיע. שהתקפה מאוד אנמית, משחק משעמם, חמישה בהגנה, והתקפה כן השתפרה. עכשיו ההגנה חזרה ל...
זה כאילו אצלנו או זה או זה, כן. אין ביחד.
זהו, צריך להחליט.
שושני, משהו על ורד?
ורד, בקצרה כזה, שחקן כמוהו צריך להיות בעצם הברומטר שלנו במגרש. אנחנו חייבים לשחק, אנחנו חייבים לשחק עליו, ואנחנו חייבים לבנות תבניות עליו. זה שחקן ש, שצריך לנהל לנו את המשחק. לא, זה לא מה שקרה אתמול, וחבל.
והאחרון חביב, מבחינתי איש המשחק, בסי, שעוד פעם הכתי דקה שישית, אבל לא על זה אני שם את המשחק הזה על הכף, לא על הטעות הזאת שהוא הכתי, כי הדברים נוראים הרבה יותר. מה אנחנו מביאים מבסי? האם המגבה...
סיומת שלו בשער,
כן, האם...
ברמה די גבוהה.
כשזה למסגרת, כן.
כן.
לא, הסיום, הכוונה בשער.
אה, כן, כן.
מה, הוא קיבל כדור מול השער, כי אוהב אבוי אם הוא היה מכתיב מישהו.
כן, אבל אתה יודע, כבר ראינו, זה... לא היה מפתיע אם הוא היה מחמיץ גם.
כן, אבל פה צריך באמת לפרגן לו.
כן, ספציפית במהלך הזה, הוא סיים את זה בצורה מאוד יפה.
וחל שיפור ענק ביכולת של בסי, אין ספק.
בגישה שלו.
גם בגישה, גם בגישה.
מבחינת הגישה, אני אלך דווקא לנתון האחרון, 51 נגיעות בכדור, זה חריג מאוד לשחקן התקפה שלנו. הוא מהראשונים בנגיעות בכדור.
וואו, זה...
חוץ מהגנה. באמת חריג לשחקן של הפועל, ועוד בטח לשחקן התקפה.
ניסה מאוד מאוד
להיות מורה. ועוד בטח לבאסי.
כן, עוד בטח לבאסי.
בשלושה, ארבעה משחקים משיג סכום, מספר כזה של...
כן, הוא היה מאוד מאוד מעורב, הוא מבקש כדורים, הוא כן מנהל את ההתקפות שלנו. באמת רואים אצלו שיפור טוב מאוד, טוב שהגיע לעונה הזאת. היה לו ביתה אחת למסגרת מתוך שלוש, שזה הכי הרבה ביתות כמובן. 18 מסירות מוצלחות מתוך 31, שזה הכי הרבה לא מוצלחות ביחד עם אנטוניץ', 13, אבל זה בסדר, כי המסירות שלו מן הסתם הרבה יותר קשות. הוא על כל ההגנה שם, ברור שזה יהיה ככה. שני ארוכים מוצלחים מתוך 2, לא יצליח ליצור מצבים, 0 תיקולים.
מה, אם יש לך משהו להגיד, אז תגיד, מה, או שאתה מחכה שהוא יסיים.
רגע, רגע, תן לי, כי יש פה נתון הגנתי חריג.
אני מסכים איתו על המסירות, שזה בסדר.
טוב, שנייה, תן לזה.
נתון הגנתי חריג, היה לו עירות אחד, וארבעה חילוצים, שזה מקום שני בהפועל. שזה באמת, רואים שהוא
יותר מחוזר. זה מראה שבני שינה לו קצת את האכפתיות, מה שנקרא.
24 עיבודים שזה הכי הרבה.
בסדר, חלוץ.
חלוץ מאבד כדור.
כל עוד זה חלוץ ולא בלם.
אגב, שלושה שערים.
זה תשעה יותר ממקום שני, דרך אגב. שזה אנטוניץ' ורמלבי.
מטורף. שלושה שערים בארבעת המשחקים האחרונים.
כן, מלך השערים החדש שלנו.
כן, הבלעדי.
מסתבר שהבלון זה מה שעשה לו את המזל הרע.
כנראה. שלא אביא יותר בלונים.
שלא אביא בלונים. כן, רותם.
בסי היה מאוד ממושמע טקטית אתמול. הוא עזר בלחץ, וגם כששחקן מהקישור יצא לתקוף שחקן, אז הוא ירד לעמדה של השחקן כדי לסגור אותו. דקה שישית הוא קיבל את הכדור עומק מגולן בני, ולא הסכיל לנצל את זה. ותנועה מעולה שלו לפינה הקרובה בגול שהוא כבש. באמת גול מעולה. הוא היה במשחק פעיל מאוד, הוא הכניס גול והוא ניסה לקדם אותנו, והוא מתחיל להפקיע, וזה טוב לנו.
תשמע, אני באמת, אני חייב לומר גם איזה מילה טובה על בסי, על העניין של החיבור שלו למועדון, אני חושב שהוא התחבר. גם אם לא לקהל כל כך, אתה יודע, כמו שאולי היה לנו עם ג'ימי, הוא לוקח קשה החמצות, אתה רואה אותו באמת, באמת לוקח ללב, אתה רואה אותו בגול עם כמה הוא שמח.
זה מה שהוא צריך לעשות אבל.
כן, אבל אני מרגיש...
שחקן שבא להרים את הקריירה שלו, והוא שירק כמו ששירק עד עכשיו.
אבל אני מרגיש שגם עכשיו עם הלחימה, אני מרגיש שבאמת הוא באמת נותן את כל כולו, ובאמת אכפת לו, והוא לא בא עכשיו לעשות רק סיבוב. הוא עכשיו הגיע, ובאמת...
כולם נזכרו להגיע עכשיו, תבין? עכשיו כולם נזכרו להגיע.
לא, התקפה נזכרה להגיע.
יפה. סיבוב וחצי מאוחר מדי. בוא נעבור אליי, הוא שחקן ההרכב, בוא נעבור לספסל.
וואי.
אז בדקה 45, רז שטיין נכנס ביחד עם סמואל בראון, בדקה 69 אווירי כאן, בדקה 78 שיבלי, ובדקה 87 יאן קרלוס קיניונס.
רגע, עומר, אני אשאל אותך, משהו על הספסל?
אני אמרתי את מה שיש לי להגיד.
זהו, סיימת?
אתה רוצה שאני אמשיך להגיד את זה עוד פעם?
הוא אמר שבאסי שחקן המשחק, נראה לי שזה אומר הכל.
למה, באסי לא הכי טוב על המגרש?
בוא נבין נתונים של רז שטיין. רז שטיין.
מה כולכם בשקט?
לשם חתרתי.
מה, תודה, אני לדעתי, בסי היה במשחק יותר טוב, מה? זה דעתי.
סלר, הכל טוב. הכל טוב. לא, ויש לך קייס. רסטיין, שער ובישול. שער ראשון העונה, מברוק, מזל טוב, לא נזכור את זה. החמצת הפנדל כמובן. 7 מסירות מדויקות מתוך 14, 3 קרוסים מתוך 4, שזה הכי הרבה מוצלחים. יצר 3 מצבים שזה הכי הרבה, משחק מחצית. 2 חילוצים, דריבל 1 לא מוצלח ו-12 עיבודיים. אבל הוא בא, עזוב את החמצת פנדל, הוא בא להילחם על המקום שלו בהרכב. הוא בא לתת עבודה.
על המקום שלו בקבוצה, בכללי.
מקום בקבוצה, כן.
כן, חבל שזה יכול להיות שילך לו לפח עכשיו.
זה יכול ללכת לכאן ולכאן עכשיו, לדעתי. אני באמת חושב ככה. אני באמת חושב שזה יכול גם לתת לו ביטחון השאר הזה. זה לא שאר שעושים כל יום.
איך אחרי משחק כזה אתה רוצה עוד לתת לו תחושת ביטחון?
כי אנחנו צריכים לעשות משהו כדי להישאר ליגה. ואם עכשיו תיתן לרשטיין ביטחון, והוא יחזור להיות חצי ממה שהיה שנה שעברה, אנחנו נרוויח. ואני מסתכל
אני לא יכול, זה מרגיז אותי.
אני מסתכל על הפועל, לא על רסטיין.
אבל אני לא יכול, אני מצטער, זה מרגיז אותי העניין הזה. ברור שזה מרגיז. עד שסוף אתה כובש, אחרי שעונה שלמה, באמת, לא נתת כלום לקבוצה, ואני לא אומר את זה בקטרה, באמת קיבלת הזדמנויות, לא הלך, הכל בסדר. עד שקיבלת את ההזדמנות שלך, אתה עושה שטויות מיותרות, ואל תגידו לי אמוציות, הוא יתנצל.
לא, אין בעיה.
יופי שהוא יתנצל. יופי אמוציות.
אני מאוד מקווה.
גם לי יש אמוציות.
הנה, רואים.
לא, זה עצבן אותי עכשיו עוד פעם, עד שנרגעתי, זה עלה לי עכשיו מרדת.
אני באמת מקווה שהפועל כן יעשו משהו, רק בשביל גם להרגיע את הרוחות, רק בשביל שהקהל יצליח להעביר את זה, ובאמת שהוא יחזור להתעסק בכדורגל, כי רשטיין שחקן, שחקן כדורגל. עם כל העונה הגרועה שהייתה לו, אני באמת חושב שזה יכול להיות איזשהו רגע מפנה, ואנחנו חייבים לקבל אותו בפלי אוף.
אני מעדיף לא לדבר מאמוציות.
כן, רז שטיין, היה לו באמת בישול חכם עם כדור שטוח מהפינה למרכז הרחבה, שער 3 ענק, בעצם הוא עשה דאבל פס עם שחקן של הגנה של ירושלים ונתן את הפצצה.
ראית מה זיווריה אמר על השער? מי? זיווריה. הוא אמר כזה, איזה גול שמקבלים 1-1,000, זה לא נחשב.
כמו דוידו,
איזה רעיונות יש לו?
כן. הוא כל רעיון התעוצב בצלב.
וואי, עם דוידו, כן, זה היה מצחיק.
איך דוידו לא שיחק?
וואי, דוידו לא משחק.
דוידו נעלם, דוידו נעלם.
כבר חצי סיבוב הוא לא משחק.
כן, נעלם דוידו. מעניין איפה דוידו.
אני יודע שאבא שלו נפטר, לא יודע אם זה עדיין קשור לזה.
מאז אבל הוא לא בסגל אפילו. לא, פחות, אבל הוא לא בסגל אפילו, כבר תקופה ארוכה.
כן, שאלה.
כן, רציתי אליהן...
רותם.
באת להגיד רץ שטיין. הוא בא להגיד רץ שטיין, שמתם לב?
לא, הוא קטע אותנו עם זיו אריה בכלל.
זיו אריה. לא, באמת למרות הפנדל שהוא החמיץ, הוא היה במשחק מעולה עם שער ובישול ועוד כמה פעולות טובות, ובעצם הוא יכול להיות החיזוק הכי טוב שאנחנו יכולים לקבל. וכאילו, עוד חיזוק אחרי ינואר.
כן.
לא מקבלים כאלה דברים בדרך כלל, כאילו, אף פעם בערך.
מי אנחנו שעכשיו נהיה בררנים? אנחנו, אכפת לנו הפועל פתח תקווה. אכפת לנו הסמל.
אם הוא יקבל עונש, זה יספק אותך?
כן.
כן?
כן.
בגלל זה אני אומר ש... מה העונש שאתה חושב שהוא צריך לקבל?
עונש משמעתי.
כמה? 5 משחקים בחוץ?
לא, ב-2008-2009, אתה בטוח תזכור את זה, ואתה אולי, אני לא יודע. הייתי ילד. שמעון אבו חצרה, אתה זוכר אותו?
בטח.
וואו.
את המשחק נגד קריית שמונה, אני חושב שזה היה, אם אני לא טועה, שהוא עשה אצבע משולשת לקהל, אתה זוכר?
זוכר משהו כזה.
מה היה אחרי המשחק?
אל תגזים, זוכר.
הוא בא בתחילת המשחק, לא, בתחילת המשחק שאחרי הוא לא התלבש, הוא בא כאילו על אזרחי, לקח את המיקרופון והתנצל בפני כל היציאה. זה עונש מבחינתכם שהוא מספק? כי אני חושב שזה, אני לא יודע אם זה הפתרון פה, אני לא אומר שצריך לעשות לרשטיין ככה.
אבל אני חושב שבדל בין אצבע משולשת לבין, אתה יודע,
שקט,
זה קצת אחרת, אחי. זה מראה הרבה יותר על זלזול, ויש גם עניין של אמוציות, והוא בא והוא התנצל אחרי המשחק.
גם שמעון אבו חצרה התנצל
אחרי המשחק. לא, אבל גם זה לא רק אצבע, זה לא רק שהוא השתיק אותם, היה גם כללות, ובוא, רואים את זה, זה... זה לא בעיה לקרוא את הקללה הזאת שהוא סינן, כן?
האמת את הקטע הזה. ראיתי את השקט, לא שמתי לב לקללות.
הוא צריך לקבל עונש, אבל גם עונש.
חייב לקבל עונש. לא, אתם צריכים להבין, אין דבר כזה, רגע, אין דבר כזה ששחקן יעשה דבר כזה וזה יעבור לסדר היום. זה לא הגיוני בשום קבוצה.
מה שאני אומר שהוא כן, הוא צריך לקבל את העונש רק בשביל שהמועדון יחזיר את השקט. שיש שקט בעניין של רסטיין.
סבבה, אז תשתיק לסבבה, אם אתה רוצה בשביל להשתיק את הקהל הזה.
לא להשתיק את הקהל.
משחק אחד בחוץ יספק אותך?
למה אתם עושים את זה? כאילו אני חייב להסתפק בזה.
אני שואל.
אני לא מעניין אותי איזה עונש הוא יקבל.
אני רוצה להיכנס לראש של
האוהדים. לא מעניין אותי, לא מעניין.
אתה אומר רק
שיקבל עונש.
שיקנה במשחק הבא ארטיקים לכל היציאה.
כל היציע.
תן לו כנס וזה.
אני לא, אתם גם אומרים, אתה אומר, אם הוא יקבל עונש, זה יספק אותך. חבר'ה, אני זה לא הסיפור.
לא, אני שואל, כדי להיכנס לראש באמת של, כאילו, נסה להבין פה את הסיטואציה.
שחקן חייב להיענש על דבר כזה. חייב.
צריך לקבל עונש, אבל לא עכשיו עונש מוגזם. אתה יודע, עונש כדי להראות לו, אתה נמצא במועדון, שאתה לא יכול לזלזל, לא
באוהדים
שלו,
אתה לא תזלזל בקהל.
אתה לא תזלזל פה באף אחד, אבל עדיין לא עונש שגם יזיק למועדון. אתה מבין?
אני לא אמרתי עונש שיזיק למועדון. אמרתי שהוא חייב להיענש.
הם צריכים לתת לו כנס ולסגור את הסיפור הזה.
שיתנו לו מה שהם רוצים, אבל כל עוד שזה יראו, זה גם למען יראו ויראו, אתה לא יכול לחשוב ששחקן עושה דבר כזה ולא עושים עם זה שום דבר. השבוע הבא אחד אחר יעשה את זה, מה?
אני מסכים שצריך לתת כנס.
סבבה, אז כנס, מה שאתם רוצים. סמואל בראון.
סמואל בראון, נכנס במחצית. 14 מסירות מדויקות מתוך 16. היה מדויק יחסית, אבל לא היה מעורב מספיק. קרוס אחד, תיקול אחד, ירות אחד, שלושה חילוצים, דריבל אחד. ראינו אותו שם בתבנית עם רז שטיין, הוא פינה אותו הרבה פעמים בחילופי מקום. באמת עשו שם כאב ראש להגנה של הפועל ירושלים. וזה היה נחמד קצת לראות יותר את בראון נחמד. גם אם הוא לא מעורב ישיר, מעורב איכשהו בהתקפה שלנו.
אבל הוא כן
היה מעורב ישיר. אני לא יודע למה הוא לא פותח. אפשר להסביר לי למה השחקן הזה לא פותח?
אני גם שואל את זה. בגול הראשון שקיבלנו, שנתנו, סליחה. נתנו. הוא זה שחטף את הכדור ואז מסע לרז שטיין. הוא התחיל את המהלך בעצם.
הנה, וזה מה שאמרת שאתה מצפה נגיד מרוי נאווי.
נכון?
בדיוק.
הוא לא נכנס על רוי נאווי בראון.
לא.
אבל הוא גם הוא.
אמרתי תחילת הפרק עוד פעם שרואי נאווי לא רואה ספסל בכלל, אז עדיין את האופציה הזאת שהוא נכנס על חשבון.
מה שאני כבר אומר כמה וכמה פרקים שבראון צריך לשחק על חשבון רואי נאווי.
חייב לפתוח, לא אכפת לי במקומי, הוא חייב לפתוח.
מסכים. בראון החליף את הדנירן.
כן.
כי אין ברירה עכשיו.
כן, זה היה חילוף טוב.
טוב, יש לנו גם את צ'יבלי.
במשחק.
כן.
הוא החליף את הדנירן במשחק.
כן. במשחק.
חשבתי במשחק הבא הוא יחליף אותו כי הוא פצוע כאילו.
היה לנו גם את צ'יבלי
וריקן
וקניונס, כן.
ריקן באמת חבל, נכנס דקה 69 והוא לא היה מעורב, לא הרגישו אותו, לא יודע מה קרה לריקן של תחילת העונה. אפס ביתות, שש מסירות מדויקות מתוך 9, ארוך אחד מוצלח, לא יצר מצבים, גם אפס תיקולים מתוך 3 שהוא ניסה, כמו רואי למלך. ירות אחד שני חילוצים, 16 נגיעות, ובאמת, הוא זה שעליו אנחנו בונים, שיבנה את ההתקפות. והוא לא מעורב מספיק, אני חושב שמנסים שהוא יקבל את הכדור בין הקווים, ואף אחד אף פעם לא נותן לו שם כדור. הוא לא משנה משהו, הוא לא יורד למטה לקבל. לא יודע, אכזבה גדולה ריקן.
האמת שכן, אני אגיד לך גם משהו על ריקן, זה השחקן שהכי חיכיתי לו, מתחילת העונה, הכי חיכיתי לו.
והיינו גם בתחילת העונה.
גם יש לי חברים, מועדים של מכבי תל אביב, הדליקו אותי, אמרו לי, תראה, מחכה מה ריקן יעשה, חכה לריקן, ו...
כשיש עם מי לשחק, אז הוא יעשה.
הנה עוד פעם, כמו בסי, שיהיה עם מי לשחק, אז הוא יעשה. אל תגיד לי את זאת, אז
גם על בסי אני לא סגור שיש לו עם מי לשחק, הוא יכול לעשות, אבל בסדר.
התקפה הייתה בסדר במשחק הזה. נדבר רק התקפה. נדבר על שיבלי? שיבלי נכנס דקה.
עוד שחקן התקפה.
דקה 78, שתי מסירות מתוך 2, שני קרוסים, לא יצר מצבים, אפס בנתוני הגנה, אפס דריבלים, 5 נגיעות.
הרים לפנדל.
כן?
הרים לפנדל.
אבל שוב, לא מעורב מספיק.
לא נכנס טוב, לא נכנס טוב.
ששיבלי לא עושה דריבל ברבע שעה.
אבל היה לזה סיבה. המשחק הקודם. עכשיו הוא בטראומה לעשות דריבל.
אתה אומר ביטחון.
יכול להיות.
לא, הוא בטראומה לעשות דריבל.
כן, בעניין של ביטחון.
היה גם כתבות שבאימונים במהלך השבוע, בני למה דיבר איתו ואמר לו שאי אפשר לעשות כזה דבר בקבוצה תחתית. שהוא אמר לו שפה זה לא מכבי חיפה, שאתה יכול לנסות ולעשות ריבלים שאתה מוביל 5-0.
כן, בשביל 5-0 תעשה מה שאתה רוצה.
לא, זה טעות לדעתי, בטח שהוא צריך לעשות ריבלים, מה אנחנו...
ריבלים כמו שהוא עשה נגד מכבי פתח תקווה?
ריבלים כן, לשחרר כדור, ומה עושים אחרי הדריבלים? מתי בועטים, מתי מוסרים? זה צריך לעבוד איתו.
שיבלי לא יודע מתי לעצור את הדריבל.
אסור, בדיוק, אבל זה תעבוד איתו, אבל אל תגיד לו, אל תעשה יותר דריבלים.
לא, זה בטוח.
זה ככה אתה רואה את השחקן.
ממה שהבנתי, אמרת שבני אילם זה מה שאמר.
לא, הוא אמר לו שהוא לא יכול...
כנראה אמר לו את גודל האחריות על כל דריבל שאתה עושה.
ברור.
זה
משהו. אבל זה משהו גם, שלא היה לנו בתחילת העונה, ואנחנו כן צריכים את האקסטרה הזה ממנו. וזה באמת חבל שעכשיו הוא יאבד ביטחון ולא יקח סיכונים. כל המשחק שלו זה לקחת סיכונים.
אבל אתה לא יכול לקחת סיכונים במצב כזה.
אבל מה שבלי, לא, בסדר,
לא, לא כזה, לא סיכונים כאלה. סיכונים כן, אבל לא כאלה, כמו שהוא...
אני מדבר, כשאני אומר סיכונים, אני מדבר עכשיו לקחת דריבל שאולי יהיה קשה לבצע. הוא כן, הוא
לא לפעמים... במתפרצת, במשחק מסודר, כן. הכוונה.
לפעמים הוא עושה את הדריבל, לפעמים מצליח, לפעמים לא, אבל הוא חייב לנסות, הוא חייב, זה איזושהי אקסטר שהוא מביא לנו. בגלל זה הביא אותו.
אני חושב שהוא צריך לפתוח בכלל.
הוא צריך לפתוח, אבל אני לא אהבתי את מה שהוא עשה נגד מכבי פתח תקווה.
טוב, בסדר, נו, היה, עבר, נו.
לא, אבל בגלל זה... רותם לא בפרק של הדרבי.
כן, אז הוא עכשיו פה.
לא, בגלל זה הוא גם, לפי דעתי, בגלל זה הוא גם לא משחק כל כך הרבה דקות במשחק הזה.
הוא בכללי לא משחק הרבה דקות.
לא, אבל הוא נכנס כמעט דקה 80 עכשיו.
כן,
בדרך כלל נכנס דקה 60, 65.
אנחנו קבל את הכנס ממכבי חיפה על הדקות.
לא, לא, זה מתאזן, אל תדע. היה משחק אחד שהוא נכנס במחצית.
שאני לא מבין עוד פעם את החישובים האלה, כל משחק כך שאנחנו צריכים לחשב כמה זמן הוא ישחק, זה הזוי.
אחרת לא היינו מקבלים אותו.
לא יודע מה זה הסכם.
זה לא קשור, אם הוא היה מציג יכולת של שחקן שהוא חייב הרכב, אז...
עם איך שאתה נראה, הוא יכול לפתוח.
ברור שהוא יכול לפתוח.
כל בסדר.
אבל עוד פעם נחזור לדרבי, אם איך שהוא היה נראה בדרבי, אסור לו לשחק כדורגל.
וואי וואי, רותם.
הוא אומר לך אמיתי, בוא'נה, זה היה שערוריה מה שהוא עשה.
אם תפסול כל שחקן שלנו שעשה טעות קריטית במשחק שהעלתה לנו...
טעות קריטית הוא עשה שלוש לפחות. שלוש טעות קריטיות של גול בדרבי הוא עשה לפחות.
חצי סגל לא ישחק משחק הבא.
שלא ישחקו, אם לא מגיע להם שלא ישחקו.
לא תישאר עם הגנה.
שאלה את הנוער, אתה יודע איזה קבוצה יש לנוער? פירקו את ביתר 4-0, פירקו אתמול את נס ציונה 4-0, כל משחק 2 זה רביעיות חמישיות.
אני אמרתי לחברים שלי אתמול, עוד פעם, עזבו זרביאלוב, אבל נגיד בפקו.
מה יש לך להפסיד? אתה יודע מה אמרתי לדן פה לפני הפרק בחוץ? אמרתי לו, גם ככה קשה לנו לכבוש, ואנחנו לא מגיעים למצבים ואנחנו לא זה. למה אתה לא מעלה את עמית אוחנה נגיד?
כל עוד יש סיכוי תיאורטי שנשאר, לא יעשו דברים כאלה.
מה עם קקון ג'וניור?
אני חושב שעכשיו זה הזדמנות טובה לפני הפלייאוף. אתה יכול לתת קצת לשחקני בית שחק, אתה יכול לשלב את הנוער. עוד פעם, זה לא שהספסל שלך הוא הגיימא צ'יינג'ר שלך, אז אין לך מה להפסיד. גם זרביאלוב, כן. הנה, רז שתיים רוצים לתת לו עונה שלא ישחק, שים את רז זרביאלוב בספסל.
הוא בספסל. הוא הרבה בספסל.
הוא לא היה בספסל. מי הרבה בספסל? זרביאלוב? לא היה...
מאז ינואר
הוא כבר... כן, 4,000 שנה הוא לא היה בספסל.
טוב.
אני מבין שזה שקט בהסכמה איתי.
יפה. רגע, אני אגיד משהו קטן גם על קניונס, כי הוא נכנס טוב.
בכבוד.
נכנס דקה 87, ונראה לי בן אילם אמר, מעכשיו הכל דרכו. בכמה? 8 דקות, כולל תוספת זמן. 3 מסירות מדויקות מתוך 5, בסדר? זה יותר משיבלי למשל. יותר מדני רן, שגם שיחק מחצית. קרוס אחד, יצר מצב אחד, שני חילוצים. היה לו דריבל אחד לא מוצלח, אבל ניסה. ועשר נגיעות ב-87, מדקה 87. שיבלי שנכנס ב-78 היה עם 5. באמת, הוא נכנס טוב למשחק, ולדעתי עכשיו הזמן בספסל אולי כן עשה לו טוב, ואני כן רוצה לראות אותו משחק הבא פותח.
רשמנו לפנינו. טוב, זה סתם, אני צוחק. זה היה המשחק שאתמול של הפועל נגד הפועל ירושלים, ובואו עכשיו נסתכל שנייה קדימה. נכון לרגע זה, גם as we speak מה שנקרא, הפועל תל אביב משחקת נגד מכבי חיפה בחוץ, בואו נצא מנקודת הנחה שהם לא ינצחו שם, ובמחזור הבא אנחנו אמורים לפגוש את חדרה בחוץ, אנחנו נעשה גם פרק סיכום, אני אגיד את זה גם בסוף עוד מה, אנחנו נעשה פרק סיכום שני הסיבובים ותחילת הפלייאוף. נכון לרגע זה, הפועל פתח תקווה, שזה אנחנו, במקום האחרון עם 19 נקודות, מעלינו אשדוד עם 22, הפועל תל אביב עם 25, ביתר עם 25, נתנו אתמול 3-0 למכבי אגב, חדרה עם 28, נתניה עם 28, מכבי פתח תקווה עם 30, והפועל ירושלים עם 31. תראו, תיאורטית, כל החבר'ה של הפלייאוף התחתון. נקודתית אנחנו עוד יכולים להישאר ליגה, סיכוי שזה יקרה לא גבוהים, אבל היו דברים מעולם, אז...
כל עוד יש סיכוי.
כל עוד יש סיכוי, בינתיים לא נרים ידיים.
כן.
זה יותר קשה כששתי הקבוצות שנמצאות 6 נקודות ממך, זה בטר והפועל תל אביב.
זהו, כי הם לא ירדו והם לא ירדו. אז ככה שאנחנו בבעיה.
בוא נראה, אולי יורידו עוד נקודות.
לא, כלום לא בטוח, מה, אם איך ששתי הקבוצות האלה נראות, זה שהם ניצחו אתמול 3-0 לא אומר כלום. זה שבטר ניצחה אתמול 3-0.
לא, אבל בטר גם שיחקה אתמול, להבדיל ממשחקים אחרים של בטר, תקן אותי.
גם מול הפועל באר שבע הם היו טובים.
היא באה לשחק אתמול בטר.
אתה רוצה שנגיד את דעתי? אני חושב שיצחקי הגיע, אנחנו בקבוצה אחרת לגמרי.
אז זה, אתה מבין הבעיה, יש לך עוד קבוצה שיוצאת, מתחילה לצאת ממשבר, בוא נגיד.
מה הם עשו מאז שיצחקי הגיע?
מה הם עשו?
ניצחו.
אנחנו משחקים כדורגל הרבה יותר טוב, הרבה יותר התקפי, לא פחדני, לא כדורגל שביתר לא צריך לשחק.
גם אנחנו עם בני לא משחקים כדורגל לא פחדני, מנסים לתקוף, מנסים להניע כדור, מנסים פה.
אבל להבדיל, הכלים שלנו
קצת יותר הכלים שלכם יותר איכותיים. הם נתנו למכבי פתח תקווה 3-0, ואתה לא.
אז עובד זה, אתמול שני שערים שלהם, נכון, תקן אותי אם אני טועה, היו מלחץ גבוה.
נכון.
זה בפלייאוף התחתון, לא הרבה קבוצות.
אנחנו יש לנו לחץ גבוה,
אבל אני מדבר...
דבר נוסף, אנחנו מקום ראשון בטבלה הפנימית של הפלייאוף התחתון.
לא נכון, הפועל ירושלים.
לא, בטבלה הפנימית. זאת אומרת, המשחקים אחד נגד השני, אנחנו במקום ראשון.
כאילו במאצ'אפים.
ונקודתית, אנחנו נקודה פחות מהפועל ירושלים, אבל הורידו לנו 5. אבל בטבלה הפנימית של הפלייאוף התחתון אנחנו מקום ראשון.
הם ניצחו את כל התחתית.
זה המשחקים היחידים דרך אגב שניצחנו. כל הפלייאוף העליון הפסדנו לכולם.
גם אותנו ביתר ניצחנו?
מכבי חיפה. רק אתכם לדעתי.
לא, אנחנו תיקו.
לא, עשינו, ניצחנו אותם.
אתם הקבוצה היחידה בפלייאוף התחתון
שבה ניצחנו. אנחנו עקב אכילס של ביתר.
כן. ושל מכבי חיפה, של מכבי תל אביב, ושל באר שבע.
כן, כל הגדול.
בקיצור, אולי הם נראים יותר טוב, אבל גם הפועל פתח תקווה נראית יותר טוב, מאז שהגיע מאמן חדש, אי אפשר לדעת, אי אפשר להספיד.
לא, חד משמעית.
לא, לא מספידים, אבל הדרך ללאומית נראית יותר קרובה כרגע.
בגלל הנקודות שצברת.
כן, אבל
לא בגלל האיכות משחק שלך.
צריך לדבר על זה שהפרש השערים שלנו משמעותית פחות טוב, אז מעשית אנחנו בעצם 7 נקודות מהקו האדום. כאילו, ביתר 6 נקודות מאיתנו, אבל ההפרש השערים שלה...
אנחנו לדעתי בהפרש של 0.
אנחנו מינוס
19.
32, 32,
אני
לא רוצה
להגיד
סתם.
אנחנו
5 ניצחונות
בליגה.
12-0,
מחקנו את זה.
עוד פעם, נכון לרגע זה, אנחנו משחקים משחק ראשון נגד חדרה בחוץ. מה יהיה לנו בפרקים הבאים בכללי? אז הפרק הבא שלנו לא יהיה פרק סיכום משחק, יש לנו עכשיו פגרה של שבועיים של הנבחרת, אז אנחנו נעשה פרק הכנה לפלי אוף, שזה בעיקר מה עשינו עד עכשיו, מה נגד מי אנחנו ראש בראש, מה הקבוצות שאנחנו מתחרים, שנשחק מולן עשו, ואיך אנחנו יוצאים למסע הישרדות אחרון בפלי אוף, אז זה יהיה לנו בפרק הבא.
לנבחרת הצעירה, זומנו רוי אלימלך, רוי נאוי ורן חספיה.
רן חספיה לדעתי זה...
לנוער?
לא, לא, הוא גם לצעירה.
הוא גם לצעירה?
גם לצעירה.
מישהו שלח לי, שלחו לי באינסטגרם משהו שלא ראו את זה בשום מקום.
דעתי אולי רק רוי נאוי יקבל דקות.
גם אלימלך יכול לקבל דקות.
עם פיינגולד שם, קשה לראות את זה.
יכול, תשמע, הוא לא יתאהב באיזה משחק.
בוא נראה,
יהיה נחמד לראות.
אוקיי, ואז אחרי זה פרק סיכום לכל משחק הרגיל. אתם מוזמנים להזין לנו דרך אפליקציית האנליסטים, אנחנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט וכו'. תקבו אחרנו במדיה, אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם. אגב, נכנסתי היום לטיק טוק של הפועל.
אהבת?
אהבתי, מצחיק, נחמד. יש שם קטעים מצחיקים.
יש צפיות.
נכנסו ובואו תראו גם.
תודה גם לאביעד פולק שנותן לנו דברים מאחורי הקלעים. רותם שושני, תודה רבה.
תודה רבה,
דן ממליה, תודה רבה. שדרורי, תודה רבה.
תודה, תודה.
אנחנו נתראה בפרק הבא, פרק סיכום שני הסיבובים והכנה לפלי אוף. עד אז, חבר'ה, בשורות טובות ונקווה לטוב.